עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם, בערב טוב, אהלן מליניאק.
היי, מה?
נו מה, איך צלחת את אזור הקרבות בין המשטרה, שאתה נכון, בין בן גביר, מפכ"ל המשטרה, לבין האזרחים המוחים?
אני...
המשבשים, להלן המשבשים.
יצאתי מביתי עם אופניים, לקחתי בפארק לאומי, יש אגם, לקחתי סירת משוטים, ואחרי שעברתי, תפסתי טרמפ.
הבנתי.
על מחבש. עכשיו הגעתי אחרי 5 שעות.
מה שאני אוהב באמת, אצל הימין הפסיכי, נגד השמאל הפסיכי, זה אין שמאל, בעצם נגד המוחים, זה שאנרכיסטים זה רק הפגנות בגוש דן, בצפון, בכל מקום.
איפה הם?
בחווארה אין. או כמו שאמר סמוטריץ', שצריך לשרוף את חווארה, להשמיד אותה. אז הוא מחכה, אתה מבין, איפה אין? אני לא ראיתי את בן גביר בחפק
בחווארה.
לא, הוא לא היה. הוא דיבר רק אחרי 13 שעות.
יכול להיות שצריך שנות את חוק מחוק השבות.
מי הוא אנרכיסט?
מי הוא יהודי?
אם אחד, הם יהודים...
יהודי תקשיב, זה אחד ששורף בתים בחווארה.
כן, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחרי. אם הם יהודים, אני לא יהודי, אני ישראלי.
אתה תקוע, מותק,
לא, לא תקוע,
ביום
שנולדת
וחתכו לך, אין חזרה.
תגיד לי רגע, יש לי שאלה אליך. כל המוסלמים הם 1.7 מיליארד מוסלמים, ומשהו כמו 5 מיליארד נוצרים, הם אחים?
למה מי הם?
אבל הם אחים?
אחים?
הרי אומרים, יהודי הוא אחי, כל הבובות.
נו.
אתה, כל הנוצרים אחים, המלחמות לא היו בין אחים?
רגע, לא שמעת על אחים שרבים, שמכים?
שמעת על אחים שנלחמים.
נו.
אוקיי, הרוסים והאוקראינים.
נכון.
אוקיי.
נכון.
הם שניהם בני אותה דת.
הם כולם רוסים.
לא, אבל הם כולם זה בני אותה דת.
אין הבדל, נכון.
אין להם, יש להם בעיה לשרוף אותם? אחד את השני? לא, נכון?
אז מה אתה אומר? אנחנו בדרך.
אני לא מבין למה אנחנו אחים על בסיס דת. הבנת? מה, בגלל שאנחנו יהודים אנחנו אחים? הם לא אחים שלי, יש לי אחות אחת.
אין לי בעיה עם זה שאני יהודי.
לא, לי יש בעיה.
לא שאלו אותי, אבל אין לי בעיה.
אבל אין לי, אני אתאיסט, כל יום אני יותר אתאיסט. היידה, עורך ומפיק שר פלסנר, אחראי על השידור ברדיו 103, בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5, דוד אודרה, האורחים בדיגיטל, מאור רטה, נויה חסון וירדן חדד. פרימו, אהלן, ערב טוב.
אהלן, מה נשמע חברים?
בסדר, מכבי נתניה ניצחה בערכה את מכבי חיפה. בחיפה עלתה לחצי גמר גביע המדינה, חיפה עדיין אלופה מכהנת, עוד עונה שהיא לא תהיה מחזיקת גביע, בעונה שעברה זה נגמר בגמר, הפעם ברבע הגמר.
בשם מרשו, אולי ניתן לפרימו 3 דקות לנאום חופשי, לנאום ניצחון.
תן לו 6, תן לו 6 דקות.
לא צריך, אריה, אתה נהנית, אתה אחד שיודע לפרגן. הקופ, שבוע שעבר אמרתי לו שיש סיכוי שנתניה ינצחו, הוא אמר לי, אתם יכולים לקבל 3.
נכון.
אבל אתה יודע לפרגן.
אני, תקשיב, אני כבר כמה זמן, אני לא רוצה להקטין את הניצחון של נתניה, אבל יש איזו אופוריה סביב מכבי חיפה, שאתה רואה שפרשנים ומומחים מסרבים לראות את המציאות. אתה רואה הם חוטפים בבלומפילד, ותיקו עם בני רנה, ותיקו עם חדרה, ועדיין לא, זה משברונצ'יק. אז קיבלו אותה כמו שצריך.
אז תכף אני אגיד מילה על מכבי חיפה, אבל הסיפור הוא מכבי נתניה, ותראה, כנראה שאין בלוף בכדורגל, כי מכבי נתניה סופרת כבר 6 ניצחונות רצופים. עכשיו שתבין, היא ניצחה את מכבי תל אביב, היא ניצחה את מכבי חיפה כאשר היה רבע גמר, וכולנו מתלוננים על הקטע הזה שאי אפשר ברבע גמר שתהיה הפתעה, כי זה בית וחוץ.
אז עכשיו אתה בעד בית חוץ, וגם בשנה הבאה.
לא, אני ממש לא בעד בית חוץ, אני רק אומר...
אז בואו נדבר על השיטה, השיטה דוחה.
השיטה דוחה, ואני אומר שלמרות שמכבי נתניה קיבלה בית חוץ הכי קשה שיכול להיות, הנה היא עברה, כי אין בלוף, היא בתקופה מצוינת, נכון. ועוד לפני השישה משחקים רצופים שהיא ניצחה, היא זכתה בגביע הטוטו, ועשתה 2-2 בטרנר, זאת אומרת, הקבוצה עכשיו, לא סתם ברק בחר אמר במסיבת עיתונאים יום לפני המשחק, הם בכושר הכי טוב בארץ, ובאו אתמול, תשמע, לראות את מכבי נתניה בתוך הערכה, עם שני שחקנים שלא יכולים לדרוך על הרגל, בעצם ברבע שעה האחרונה הם היו עם 8 שחקני שדה, התאבדו כאילו זה הגמר. כאילו זה הגמר, ולמרות כל זאת, נשארו לה עוד שני משחקים לזכות בגביע. תשמע, אי אפשר שגם לא לפרגן את לרן קוז'וק. תשמע, בא פה מאמן, קיבל את הצ'אנס ומוכיח שהוא מאמן ליגת העל.
זה הסיפור.
הוא מסתכל בעיניים, ארי, על כל מאמן.
זה מזכיר לי את, זה מזכיר לי את בני לם.
נכון.
שבאמת לקח ג'וב באמצע.
נכון.
נתן עונה מדהימה, עם כדורגל טוב, קוז'וק היה עוזר שלו.
100%.
ואז כמה, מחזור 50 הוא נזרק, 200, 60, תזכיר לי.
מה, אתה אומר שגם קוז'וק יעוף?
אין, למה, יש לו חסינות?
לא, אין לו חסינות, יפה. אבל נראה שיכול להיות שמינו אותו בטעות, אבל זה הצליח.
לא מינו אותו בטעות.
לא, אני אומר, למה להשקיע בעוד מאמן, יש לנו עוזר, אתה מכיר את זה. אז אני אומר לך, הצלחה, אני מוריד את הכובע.
כן, אבל צריך לזכור, בני לם קרא לו את אותו דבר שונה שברה, אם הזכרתם, שהוא החליף את אטפלד, הקבוצה הייתה לו לא במצב טוב, ובני רץ אחרי זה קיבל את כל המחמאות. השנה פתח עם כל התירוצים וכל הדברים האמיתיים שקרו למכבי נתניה, לא כל כך הסתדר לו, הרים ידיים אחרי 11 מחזורים, זה קרה אחרי הפסד הביתי לחדרה. וצריך לומר שאייל סגל הוא מסוג המאמנים, אריה, שהוא יוצא מהקופסה, זאת אומרת,
קוז'וק.
לא... על קוז'וק, כן, אני אגיד לך למה, לא רק קוז'וק, גם בני לם ואטפל. ואני אגיד לך למה, כי יש היום סוג של מאמנים, שוברים במהלך העונה.
את הטפלד הוא זרק מחזור 50, מה זה לצאת מהקופסה? שזה יוצא, זה אימור. שזה הולך, זה טוב. את הטפלד הרזיק 5-6 מחזורים, זרקו אותו.
כן, אבל אני אומר שאייל סגל בוחר מאמן לנתניה, הוא לא בוחר מהפיירול שמחפשים עבודה. אלה שהשנה עובדים בשני מקומות.
אז מה, אז רגע, אז מה, אתה חושב שהוא באמת, הוא סוג של עד היונת, מריץ אותו לנובל על באמת הגאונות הזאת?
לא, אני מעריץ אותו על זה שהוא לא...
אם אתה מעריץ, אני לא יכול להתווכח עם מעריצים.
כן, אני אומר, אתה בן אדם. מישהו הכיר את קוז'וק, בהתחלה אמרו, מי זה קוז'וק? הנה קוז'וק, מי זה קוז'וק? קיבלתם את התשובה.
פרימו. גם ברק בחר שהתחיל לאמן שאלו מי זה ברק בחר. נכון. כל אחד. אז בוא, אני רוצה להגיד לך, אני לא מאמן כדורגל, אבל יש לי איזה מושג באימון. אני מסתכל, אני לא רוצה באמת להקטין בכלום את מה שעשה בני לם בעונה שעברה. אבל יש סוג של מאמנים, הייתי קורא לזה מאמני נשמה. אתה יודע, שיהיה וכל זה, יאללה, קדימה, אודרוב, וזה מתאים מאוד למכבי נתניה. קוז'וק הוא יותר... מאמן כדורגל, שאתה רואה, אתה יודע, מקצועי לא רץ ומנופף בידיים על הקווים, אלא אתה רואה עבודה של מאמן, אתה רואה שחקנים, אתה גנדלמן, זה תענוג לראות את הדבר הזה, אין לי שום ספק שהוא ירוץ קדימה.
גנדלמן היה לפני שניהם.
נכון?
כן, קודם כל, חייבים לומר שאתה רואה קבוצת כדורגל על המגרש, ואתה כמאמן, אתה יודע אם זה...
אם היא מאומנת.
אם היא מאומנת או לא, כי תשמע, אריה, אני אומר לך, לא תהיה קבוצת כדורגל שבתוך הערכה, ביתרון על מכבי חיפה בחיפה, משחק הכי קשה בליגת העל בכדורגל, היא לוחצת את הקבוצה היריבה. זאת אומרת, אתה מבין שהכל פה זה החלטות של מאמן, זה לא השחקנים מחליטים לעשות את זה. אבל אני לא רוצה לקחת כלום מבני לם, כי
נכון,
בשנה שעברה...
100%.
בתקופה הזאת, נתניה נתנה 3 תוך שבוע, למכבי חיפה ובאר שבע, שרצו לאליפות. זאת אומרת, החלק השני של הליגה כבר שנתיים ברציפות, נתניה קבוצה אחת הטובות בארץ. ואני רוצה להגיד לך רק משפט אחד על מכבי חיפה.
עזוב, עזוב את חיפה, עזוב את חיפה, יש לי תכף מישהו על חיפה או על הקו.
לא, רק משפט אחד להגיד, כי בכל זאת נתניה ניצחה את חיפה, אני לא הולך להיכנס ובטוח אתה תדבר עם מישהו על חיפה, אני חושב רק, שקבוצת כדורגל טובה ככל שתהיה ורוצה לחזק את עצמה בחודש ינואר ומביאה שחקן, אז אני חושב שדיה סבא הוא באמת אחד השחקנים הכי טובים בארץ, זו דעתי, אבל כשאתה מביא אותו לקבוצת מכבי חיפה, אתה לא עושה סיכון פה בלתי רגיל, הפרת פה את האיזון, וזה מאוד עזר לנתניה. למה אני מתכוון? גם ההרכב של מכבי חיפה, וגם החילופים של מכבי חיפה, באו לטובת נתניה, אריה. זה מה שאני מתכוון להגיד, כי ברק בחר היום, לא נעול לא על ההרכב שלו, לא על החילופים שלו, וזה עזר למכבי נתניה.
משה, תשמע, אין ויכוח על היכולת של דיה סבא, אבל צריך להבין שקבוצה כמו מכבי חיפה, היא כשהיא מביאה חיזוק, היא חייבת קודם כל להיות בטוחה בדבר אחד, שהיא ממצאה קודם כל את הפוטנציאל של מה שיש. והבעיה שלהם זה לא חיזוק, הם פשוט לא ממצאים, ברק בחר העונה לא ממצא את מה שיש.
משפט סיום רוני על מכבי נתניה, לא מעט שחקנים, והיום דיברתי על זה עם אייל סגל, לא מעט שחקנים מחוזרים על ידי קבוצות אחרות. וקבוצה כמו מכבי נתניה, שיש היום 5-6 שחקנים שרוצים אותם, נראה איך אייל סגל משאיר אותם, כי לא כל קבוצה יכולה חצי הרכב ראשון למכור בקיץ. זה הסימן שאלה הכי גדול על מכבי נתניה.
הוא עדיין רוצה למכור?
הוא אומר, אם יבוא מישהו בסדר גודל, למשל, הוא לא רוצה בשום אופן חברה כמו שקנתה עכשיו את הפועל תל אביב, חברת השקעות. הוא אומר, אין דבר כזה בכדורגל. או שבאים אנשים עשירים לקנות את הקבוצה, חברת השקעות, ממש לא מתאים.
הכי טוב הקטרים. פרימו, תודה.
ביי.
ביי.
שמעון אלבז, עיתונאי אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב.
היי.
מה קורה?
מה קורה? הכל זורם, אתה יודע, זה היה, אפשר להגיד, הכתובת הייתה על הקיר.
שום כתובת לא הייתה על הקיר, אתה יודע, כל השחקנים
שיחה. הייתה, הייתה, ועוד איך הייתה.
תקשיב, אני צפיתי במשחק אתמול, צפיתי במשחק אתמול, היה לחיפה ים במצבים.
נו, אז מה?
אוקיי.
אני לא חושב שחסרונם, אני לא חושב שחסרונם של אצילי ואבו פאני, אתה יודע, היה מאזן את זה אחרת.
לא, אתה צודק.
לא, זה מה שדיברנו אתמול, אתה לא היית אתמול.
לא, לא, אבל אתה צודק שבאמת זה לא הסיבה. אמרתי לך הרגע, אתה חייב לראות כבר 8 משחקים, הם 6 לא ניצחו, יש בעיות, ובמקום להתמודד איתם אומרים משברון.
נכון, אז בוא נעשה רגע סדר. קודם כל, דיברנו גם אתמול, והרבה לפני המשחק, רק אחרי שבאמת ידענו מה היקף, ואני יכול להגיד לך שראיתי את ההרכב הזה, ידעתי שזה צ'אנס אדיר למכבי נתניה לעשות את זה. בלי שום קשר, גם מכבי חיפה בהרכב הכי טוב שלה, נתניה יכולה לנצחת, כי נתניה בכושר נהדר. אבל עדיין, ברק בחר הפסידו בעצמו את המשחק הזה, זו דעתי בכל אופן, גם עם ההרכב שהוא פתח, וגם עם החילופים שלו, דיה סבא, השחקן הכי טוב שהיה אתמו במגרש במכבי חיפה, הוא חלף, אתה יודע, בצד לא ממש ברור. בסופו של דבר, מכבי חיפה נכנעה למכבי נתניה, דווקא גם במשחק הגנה לא טוב שלה. גם השינוי עמדה עוד פעם של שון גולדברג לעמדת המגן, אחרי שהוא צחק משחק האחרון וניצחו כשהוא היה בעלם, זה משהו שלא מובן כאילו את כל השינויים האלה של ברק בחר. לי, מנקודת מבט שלי, זה הרגיש כאילו מזלזל במכבי נתניה, כאילו מגיע למשחק הזה קצת יאיר. וזה עלה למכבי חיפה ביוקר עד אחר זו.
תשמע, כשאתה שואל מאמן, למה עשית ככה ולא עשית ככה,
התשובה... ואומר לך שעליתי עם ההרכב הכי חזק
לא,
שלי.
לא, לא, הוא יכול להגיד מה היום מקובל לענות, זה החלטה של מאמן, כאילו...
נכון.
זה החלטה מקצועית. אתה לא יכול להתווכח עם טענה כזאת, כי הבן אדם...
אתה לא יכול, אני, אז, ברק מה, אני... אתמול אמר, אז ברק אתמול אמר אחרי המשחק, שהוא עלי עם ההרכב הכי חזק שלי.
אין בעיה, אני...
מעניין אותי לדעת אם ביום שני בדרבי, שרי, חזיזה ואצילי ישבו על הספסל, וזה יהיה הרכב הכי חזק שלו.
לא יודע, זה תחכה ותראה. מה שאני אומר, אותי מעניין מה הוא היה עונה לי, לא במסיבת עיתונאים, אלא אם הייתי תופס אותו לשיחה בשקט, ששום דבר לא יוצא משם. חשוב לי להבין, מה עובר בראש של מאמן, שהוא הולך מוציא שחקן כזה.
הוא רואה, אתה מבין שכל מה שהוא עושה, בשמונה משחקים האלה, לא הולך. הכל לא הולך.
אז דיה סבא אתה מחליף?
תקשיב, אבל אתה לא יכול לשחק רק עם קישור התקפי.
אז זה מה שרציתי להבין.
אתה מבין, באיזשהו מקום אתה בהגנה, בכל מערך הגנתי, אתה פגיע, אוקיי? קישור, הגנה, זאת אומרת אמצע, לסטים, כל השטיות האלה. אתה מבין, אתה פגיע. אין, כל הרכב שיושים, כל הרכב, שחקנים, דיה עוד בחושר טוב. על אף שהוא לא שיחק.
אני מנסה להבין, למה הוא החליף
איפה אותו. איפה דין דוד, איפה פיירו, אתה יודע, איפה כל החבר'ה האלה, איפה חזיזה, כל החבר'ה האלה בירידת כושר עצומה.
כולם במכבי חיפה לא בכושר טוב, כולם.
כן, אין פה, זה לא שהוא אומר, יש לי מישהו.
אבל השינויים של אורון זה משהו שבאמת לא מובנים.
מה זה לא, תקשיב, אבל אתה לא יכול להגיע למצב, תקשיב, אתה בחמש נקודות יתרון בליגה, יש לו דרבי בשבוע הבא, בסוף במחזור הבא, אתה לא יכול, אתה יודע, באמת לתת לשחקנים שכבר לא רגילים שני משחקים בשבוע שלישי וכבור כמה ימים עוד פעם, כי זה לא עובד. הם לא יעמדו בזה. אתה משחקנים שעושים קילומטראז' לא יעמדו
אבל
בזה.
אבל אני יכול להגיד לך שעדיף למכבי חיפה להפסיד את הדרבי ולא להפסיד בגביע.
אני לא יודע, כי אם באר שבע מנצחת זה נקודה הבדל.
אז מה? הלך גביע.
גביע אין לך מקום לתקן.
100%.
גביע, מכבי חיפה אתמול מנצחת, גביע, תדחה תגמר.
אז אני אומר לך, גביע, עם כל הכבוד, זו תחרות של שישה משחקים לקבוצות ליגת העל, אולי אפילו חמישה. לא ספרתי. אני לא סופר את השני משחקים גומלין. זה בגלל שאנחנו מדינה מפגרת. אבל הקטע הוא, שגביע זה שישה משחקים, התואר החשוב למועדון הוא אליפות, גביע מביא אותך לקונפרנס ליג, ואליפות לליגת אלופות, זה ההבדל.
לא רון, החוויה שזכייה בגביע היא חוויה,
החוויה
גדולה
בסדר,
מאוד.
החוויה בסדר, אבל מה אתה רוצה, מה רוצים האוהדים?
זה התואר השני בחשיבותו כאן, זה משהו ש...
תואר שני בחשיבותו
לא,
בכל
זה
מקום.
זה לא בלי הטוטו שאתה יכול לזלזל בו.
תקשיב, זה תואר שני בחשיבותו בכל מקום. אבל אם המטרה היא להמשיך לעשות ניקוד ולהגיע לליגת אלופות, אז אני מבין, אתה יודע, אני לא אמרו לי זו המטרה.
מה, אתה חושב באמת שברק בחר יקריב את המשחק?
ממש לא.
לא.
אבל הוא צריך לחשוב על משחק שניים קדימה, מה לעשות?
תראה, לפעמים צריך לעשות משהו
דרכתי. אתה לא יכול ללכת עם צ'יבוטה, אתה לא יכול ללכת עם צ'יבוטה בשפיץ.
לא יודע, אני לא מבין בזה.
לא, אתה רואה מה הוא עושה עד היום.
תקשיב.
הוא תהיה מזדמן.
תקשיב, רוני לוי העיף בדקה ה-30, שלושה שחקני הרכב, את כל ההתקפה שלו, כן. הוא זרק לזה.
גם ברק עשה את זה, עזוב, זה לא
אני לא שלי. ראיתי מישהו
אתה
עושה.
אתה לא ראית, אני
דקה
רואה.
דקה 30?
כן.
אני לא ראיתי.
הוא זרק את, מי הוא זרק את, לפני זה, דקה 27?
את דור מלון.
לא, 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 לא.
הוא אומר שברק בחר עשה את זה.
מכבי חיפה זרק לפני שני משחקים, שחקן הגנה, דקה 28.
אחד, לא שלושה.
אבל אני אומר לך, הוא עושה את זה כל משחק.
אוקיי, תשמע. דבר כזה שהוא יוצא דופן, אני אמרתי לך, אותו דבר כמו החילוף של דיה סבא, אני מנסה להבין את ההיגיון, ובמקרה של רוני לוי, שזה הרבה יותר דרסטי, אני מבין את ההיגיון. אתה רואה שחקנים, אני לא אגיד לך סבוטאז', לא רצים. אתה יודע, זה לזעזע הקבוצה, לא לדבר במסיבה עיתונאים אחרי המשחק. אתה ואתה, יאללה, עופו לי מהעיניים, ואני אומר לך, יש שינוי. אנשים יתייחסו אחרת, אני לא אומר לך שינצחו.
זה הרז מאיר השחקן שזרקו אותו, שבא חריף.
בסדר, אבל לא שלושה. אז זה מה שאני אומר, החלטה של מאמן, זה משהו שאתה לא יכול להתווכח. אבל אני מבין לפחות שבן אדם שם את הראש שלו, ועושה משהו דרסטי.
כן, אלבז, יהיה בסדר, אתה תחלים.
בעזרת השם.
צ'או. יואב ג'רפי, שוער מ"ס אשדוד, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, מה קורה?
טוב, קודם כל מברוק, אשדוד היא הקבוצה השנייה אחרי נתניה, שעלתה לחצי הגמר, אחרי 4-2 מול הפועל פתח תקווה.
כן, עלינו קצת לפני, אבל כן.
מה זה?
עלינו לפני נתניה, כן.
בסדר, לא משנה, אני אומר בנוסף לנתניה, לכם הייתה יריבה מליגה לאומית, לא הייתה הקבוצה הראשונה בליגה.
לא, האמת שהייתה...
ואני רוצה להגיד לך שהם הפתיעו אותי, הפועל פתח תקווה, ואלמלא הצירה שלך ב-3-2, אלמלא הצירה שלך מול החלוץ שלהם מההיטי, שבאמת נפתחת כמו שוער כדוריד ואכלת את הכדור בגוף, היה סיפור אחר של הערכה ועניינים ובלגן.
כן, היינו יכולים להיקלע לסיטואציה בעתיד, גם היינו בעשר השחקנים, שגם העומס משחקים שיש לנו בתקופה האחרונה, וגם עשר השחקנים 120 דקות, אני חושב שהם נכנסים לסיטואציה קשה, אבל אני שמח שבאמת צריך לנצח, לעבור שלב, זה הדבר החשוב מבחינתנו, קיבלנו יריבה קשה, אמנם מליגה שנייה, אבל באמת התמודדה כמו קבוצת ליגת העל לגיטימית לגמרי.
תשמע, אני לא רוצה לקחת שום דבר מאשדוד, אתם אחלה קבוצה עונה, אבל זה לא חוכמה לנצח קבוצה שמפסידה להפועל רמת גן.
אתה יודע, בסוף זה במשחק נתון, אבל אתה רואה שבליגה לאומית הם...
טוב, בוא נהיה רצינים, בוא נהיה רצינים. תשמע, גם, אתה יודע, אשדוד זה קבוצה קטנה, גם אם היא בצמרת, ובסך הכל זה נראה כמו איזה בית חרושת לייצור של כישרונות שהולכים לקבוצות אחרות. בסופו של דבר, תענוג לראות אתכם משחקים. אולי כן. בגלל שאתם משוחררים, רם בן שמעון, מה, איך אתה, שים את האצבע.
תראה, קודם כל, ברור שלרן יש חלק גדול בסגנון משחק שלנו, זה משהו שהוא עובד איתנו עליו באימונים כל השבוע. אני חושב שיש קבוצה מוכשרת גם, אתה יודע, יש עם מה לעבוד. אז ברגע שיש מאמן שאוהב לשחק כדורגל, ואנחנו באמת באים לשחק כדורגל מול כל קבוצה, אז אתה יודע, רואים שאנחנו נהנים מהמשחק, גם כשהתוצאות פחות טובות, אנחנו עדיין שומרים על הדרך שלנו, כן מנסים לשחק, כן מנסים להניע את הכדור. ואנחנו שמחים שבאמת במשחקים האחרונים אנחנו צריכים גם לנצח, היה לנו קצת יותר קשה עם הניצול מצבים בתחילת העונה, ואני חושב שזה לקח לנו לא מעט נקודות, אבל עכשיו אנחנו מתרגזים במטרה שלנו, שזה להיכנס לפלייאוף העליון.
את מי אתה רוצה לקבל בהגרלה? יש את מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ומכבי נתניה. את מי אתה רוצה לקבל בהגרלה?
האמת שאין לנו איזה העדפה. אני חושב שבמשחק נתון אנחנו יכולים לנצח כל אחת מהקבוצות ש...
לא, זה כל שחקן וכל מאמן אומר במשחק נתון.
לא, אני גם חושב...
אתם יכולים גם לנצח וגם להפסיד.
אני לא מבין מה אתה שואל אותו, אם הוא אוהב יותר את אבא או את אמא.
לא, את מי הוא רוצה? יש פה שלוש. מי יותר חלשה בשבילו? נתניה, ביתר או מכבי?
אני רוצה להגיע לגמר, לא משנה לי את מי לעבור בדרך. אם נגיע לגמר, אני אשמח בכל מקרה.
אני אומר לך, אני במקומו, רק לא נתניה.
בעת הזו, כן.
רק לא נתניה.
נתניה בכושר מדהים, באמת.
בעת הזו, כן. נתניה בכושר מדהים, ומנצחת כל מה שזז. שישה ניצחונות ברציפות.
תגיד. גם בליגה עוד שבועיים.
חמודי כנען?
כן.
הוא יישאר בעונה הבאה?
ג'קי רוצה הרבה כסף בשבילו, וזה מחול. בארץ לא ישלמו את זה.
בצדק,
כן. נראה שהוא, אם הוא ימשיך בדרך הזאת, הוא לא נהנה ממנו עוד הרבה זמן פה בארץ.
יש עוד כישרונות שם שיצאו החוצה, אבל הם, אתה יודע, הם קבוצה שידוע שהיא מגדלת שחקנים, והיידה, לשווקים. אתה יודע, זה לא, אני לא רואה את אשדוד בשנים הקרובות לוקחת אליפות. אין לה את התקציבים לזה, ואין לה את הפרסונל לזה, מה לעשות? קבוצה נחמדה, נכון, יואב?
כן, אנחנו כרגע לא רוצים לאליפות, זה ברור, הסגלים של הקבוצות הגדולות הם הרבה יותר עמוקים, אבל אנחנו, שאני חושב שאנחנו משחקים כדורגל שכיף לראות, וגם העונה, יש קצת התעוררות של הקהל, פתאום מתחילים להגיע הרבה יותר אוהדים ממה שהיה, זה משהו שמאוד עוזר לנו.
אני לא זוכר אם אתם העיר החמישית או השביעית,
אני חושב שחמישית,
חמישית במניין האוכלוסייה, הרי זה עיר מעיר,
לא רק חמישית, זה עיר ספורט.
לא, אבל אני אומר, אתה אומר לי באים יותר אוהדים, שבאים 1,000 אוהדים או 1,200 אוהדים לעיר כמו אשדוד, גם שהיא הפכה לעיר של מאגרים, אתה יודע שהרבה מאוד אזרחים ישראלים עוברים לשם לשטחים החדשים והכל ודתיים, יש שם באמת את הכל מכל, אבל, ואתם עיר ספורט, תאמין, עם אלופת מדינה בכדוריד, ואלופת מדינה בכדורסל, נשים, תאמין, ואתה אומר לי, הרבה אנשים, 1,000 איש, אתה יודע, אני רואה את זה
לא,
בכדוריד.
לא, אני אומר שמתחילים להגיע יותר, אני לא אומר הרבה, ברור שאנחנו רוצים הרבה יותר, זאת עיר של ספורט, ובונים עכשיו...
אתה גדלת בעיר הזו, איפה כולם?
לא, האמת שאני לא גדלתי באשדוד, אבל אני הרבה שנים שם, אז אני קצת מכיר את התהליך שמנסים להכניס שם קהל למגרשים, זה עובד קצת לאט, אני מקווה שאתה יודע, בסוף זה עניין של תוצאות, ואם יהיו תוצאות טובות, אני מאמין שיגיעו יותר. השנה אנחנו שחקים כדורגל טוב, כיף לבוא לראות אותנו. אז באמת מגיעים יותר, בונים עכשיו אצטדיון חדש בעיר, עושים שם, באמת מנסים להשקיע ולעורר את העניין הזה. אנחנו מאוד נשמח שיגיעו כמה שיותר, מבחינתנו זה הדבר הכי חשוב.
תשמע, כן. אני, האיצטדיון הוא לא מלא, המסעדות באשדוד מלאות לגמרי.
כן, כן, יש מסעדות טובות, אחלה עיר בסך הכל.
כן. יואב, שמור על עצמך, זה הכי חשוב.
תודה. תצליח.
בחיף. רותם קמר, בעבר חבר מנכ"ל וחבר ועדת הוועדות של העברות ניהול בהתאחדות לכדורגל. אהלן, ערב טוב.
היי, שלום, מה שלומכם?
שכחתי גם להגיד שהיית יועץ משפטי בעבר של ההתאחדות, אבל עשתה שמה הכל. היום אמורים להעביר את הבעלות מידי בעלי הפועל תל אביב לשותפים החדשים, זה לא רוכשים, הם רכשו 40%. ואני מבין שזה הליך, אתה יודע, ישאלו קצת שאלות, פה, שם, יחלפו תפוחים, והיידן, נותנים להם לרוץ.
בסופו של דבר, התהליך עצמו, בעבר היה תהליך יותר טכני.
כן.
שבאמת המצאה תעודת יושר, ערבויות, ביטחונות, תצירים.
מה זה תעודת יושר? הם לא אזרחים ישראלים. הם צריכים להביא את זה מה-FBI?
עדיין, עדיין, גם אם הם אזרחים...
כן, אז אתם רוצים מה-FBI, בסדר.
כן,
גם לטביב היה תעודת יושר.
גם גולדר וגם אחרים שהם היו אזרחים לא ישראלים, היו תעודות יושר.
לא, לא, היה לה כיפה, דרישה באמת
איזה. הכי מקבילים לזה, אתה יודע. אבל כן, אתה יודע, לאור לקחי עבר, התקנון שונה, ובאמת היום הסמכויות של הוועדה הן יותר רחבות, ומאפשרות כניסה לפרטים, ובאמת לבדוק ולפשפש במי עומד מאחורי החברה, יכולות כלכליות, אם צריך מפעילים גם חברת חקירות, אז בהחלט יש היום אפשרויות נרחבות לוועדה לקבל תמונה יותר בהירה לגבי מי עומד מאחורי הקבוצה הזאת.
רגע, אתה, כשאתה אומר לקחי העבר, אתה מתכוון לשייח חליפה מאבו דאבי?
היו הרבה מקרים.
היו כאילו עוד סגל מנתניה.
כן, כן, כל מיני מקרים כאלה שזה לא היה ברור.
אלי מננה.
אלי סגב מנתניה,
הסגב, כן.
ומה עם האינטרסים, וכן, אתה יודע, זה מנגנון שהוא יחסית לא נמצא בהרבה מקומות באירופה.
נו, אז עשיתם חקירות גם על מינצברג?
אני לא יודע להגיד לך, כי אני לא נמצא כרגע בוועדה ובהתאחדות כדי להגיד, אבל אני מניח שכן, עשו בטח בדיקות ומיקרו מי עומד מאחורי הקבוצה הזאת.
איך עושים את זה? מבקשים ממנו פרטי בנק? מה, נכנסים לחשבון?
לא, ניירת,
ניירת. יש פעם אחת בדיקה כלכלית שהבקרה התקציבית עושה ומבקשת מסמכים ומפגשת תמונה ולפעמים הצהרות און כאלה ואחרות להבין מה באמת היכולות הכלכליות של הקבוצה הזאת. ופעם שנייה, אם מגיעים כל מיני מידעים, אז כן, מפעילים חברות חקירות.
תגיד, מה הם בעצם?
רגע, אתה יודע, הקטע הוא שזה בסדר, גם אם אתה עובר את תהליך, אתה יודע, בתהליך, כאשר משה חוגג לקח את ביתר ירושלים, הוא היה בסיאו, מבחינה כלכלית, מעמדית והכל. שנתיים וחצי אחרי זה הכל התפרק, כך שזה לא מבטיח למועדון כלום, חוץ מאשר כמו טסט, נהיגה. זה שהוא עבר את הטסט, זה לא מה שהוא יודע לנהוג.
א', אתה צודק, בהחלט הוועדה מסתכלת על תמונת מצב עכשווית. אתה לא יכול לדעת איך דברים, העסקים הפרטיים של... בעלים כאלה ואחרים התגלגלו, ראינו את ארגזי גם גיידמק, היו עוד מקרים כאלה, ובית גם אתה לא יודע הסיטואציה שבעלים לא רוצה יותר להזמין כסף, שזה גם לגיטימי ברמת כן. הניהול. נכון. אתה יודע, רוצה, אוקיי, יש לו יכולות כלכליות מאוד גבוהות, אבל הוא לא רוצה להזרים.
או שהאוהדים מתחילים להפגין לו ליד הבית, והוא אומר, אם זה ככה, לא, ואז, אני מוכר את כל להזרים. השחקנים ואני אוריד אתכם ליגה.
כן, נכון. שזה הכי טוב.
לצערנו, אנחנו לא רואים הרבה אנשים שעומדים בתור לרכוש קבוצות ישראליות, ובטח אנשים עם יכולות כלכליות ויכולות ניהול שיכולות לשדרג את הכדורגל הישראלי.
לאלה שכן משקיעים, אני רוצה לעשות בדיקה כשירות. הרי ידוע לכם שלהרוויח פה אי אפשר. רק להפסיד, אבל גם תסבלו את האוהדים מול הבית. במקרה האלה זה, אתה יודע, באמריקה. אבל בפייסבוק ירגו אותם וכאלה, אנחנו... תשמע, בפועל תל אביב זרקו 6-7 בלבטים אחרונים.
אני ספרתי יותר מ-10.
לא משנה, 6-7 בלבטים אחרונים, כולל סמי סגול וזה, אתה יודע, שהשקיע שם מיליונת, אולי איזה 160 מיליון שקל, זרקו אותו כמו אבק.
חבר'ה, אין ספק שמבחינת תרבות ספורט ותרבות התנהגות ואוהדים, יש לנו הרבה מה ללמוד, בטח ללמוד מאמריקאים שיש להם תרבות ספורט מפותחת, כן, וצריך לדעת להבין, בסוף בעלים מגיע, הוא, כמו שאתה אומר, לרוב מפסיד כסף, ותורם לקבוצה, רואה זה גם באיזשהו אספקט קהילתי, פילנטרופי, וכן, לא תמיד האוהדים יודעים להעריך את זה ולהבין את זה.
תגיד רותם, מה בעצם...
מאוד גבוהות, אבל צריך גם להיות עם רגליים על הקרקע.
תגיד רותם, מה בעצם קונים? את זכויות הניהול, יש בכלל בעלות על קבוצה, מה זה קבוצה?
לא, אתה קונה רק את החברה, לא את האגודה.
אני לא יודע, מה זה?
תראה, אז זו שאלה מצוינת, כי קבוצה בעצם היא לא תאגיד משפטי. קבוצה היא רשומה בהתאחדות לכדורגל, אבל בסוף מאחוריה עומד איזשהו גוף משפטי, זה יכול להיות חברה שלא לתועלת הציבור, או עמותה, והעמותה הזאת, או החברה, היא זאת שמנהלת, היא זאת שמחזיקה בזכויות ניהול או בבעלות. עכשיו, כשבעצם יש העברת זכויות, אז המוכרים מגישים בקשה להתאחדות לכדורגל, להעביר את הזכויות לקבוצה אחרת, לתאגיד אחר, או שמוכשים שליטה בתאגיד הקיים. לפחות לפי הפרסומים שאני שומע, זה כמו שקוף אמר, יש פה גרעין שליטה שעובר לקבוצת משקיעים חדשה, שמחייבת את הוועדה להתכנס ולאשר אותה.
עכשיו שאתה אומר...
מה שצריך להבין, שמעבר לכל התצירים ולכל הבדיקות כלכליות, הגוף החדש בעצם לוקח על עצמו את החובות ואת הזכויות של הגוף הישן. בטח ובטח כלפי צדדים שלישיים, אם זה שחקנים, אם זה ספקים, כלומר יש פה איזשהו רצף של התחייבויות שצריך להמשיך גם אחרי שהבעלים החדש תכנס.
כן, אבל שאתה אומר קבוצת משקיעים זה כבר סימן לא טוב.
זה לא קבוצת משקיעים.
כי יש משה, יצחק וברוך.
לא, צריך להבין מה שהם הסבירו בכל מקרה, מה שגרינברג הסביר וגם אני קורא במקומות אחרים, יש כאן חברה בבעלות מינצברג ונדמה לי עוד איש אחד, אוקיי? אני לא יודע אם זה אחיו או עוד איש אחד. המשקיעים משקיעים בחברה שלהם, אתה מבין? הם לא באים לנהל את הפועל תל אביב. הם השקיעו כמו שאתה משקיע בחברות, בכל מיני חברות שקונות נכסים.
אבל אתה רואה
נכסים.
מה קורה, אני, עד כמה שאני מבין, ניסנוב יוצא וגרינברג נשאר.
לא, זה גם... תראה, הם עכשיו מעלים, המטרה שלהם לעלות מ-40 ל-51 אחוז. שגם בדירקטוריון יהיה להם שליטה. הם קונים בכסף, יש כאלה... גרינברג אמר, אני לא מוכר, אני אשאר על ה-15% שלי. אני לא יודע מה עשה תושב ומה עשו... אני אומר לי, לא שני אחים מוכרים. אבל זה לא משנה, אתה מבין? הקטע הוא שהם מנהלים את העסק.
ברגע שהשליטה עוברת, השליטה הניהולית עוברת לגוף חדש, לאנשים חדשים... זה מחייב את הוועדה להתכנס ולאשר את
זה. זה ברור.
זה בעצם הרציונל שעומד כן. מאחורי התהליך.
עם ערבויות אישיות, כן?
הכל, מה זה? ערבויות הבקרה, הכל.
מה שהתקנון מחייב, אם זה ערבויות, ביטחונות, כל מה שכרוך בזה.
אל תשכח גם שגם אם יישארו ערבויות של הניסנובים וטושה וגרינברג, הסכומים שהם רוצים להשקיע, או סיפרו שהם רוצים להשקיע, הם יצטרכו גם להוסיף כספים ל... ערבויות, אבל זה סיפור אחר, אנחנו אז באים רק שיש קריסה.
זה כבר במערכת יחסים, זה כבר במערכת יחסים ביניהם.
זה יחסים,
מה שהם מחליטים, ואתה יודע, לפעמים זה בא לחשבון דילול של המניות, זה כבר נקבע בהיכרות שלי, בהתקמים מהסוג הזה, זה נכתב, וזה אחד הדברים שבודקים. מעבר לזה, אתה יודע, בטח שמגיע בן אדם חדש לכדורגל הישראלי, אז הוועדה רוצה לשמוע מה התוכניות, איך הוא מתכוון... לפתח, הראייה של המחלקות נוער, נגד אלימות, דברים כאילו שמעבר...
לא, הם רוצים לבדוק אם יש לו כסף לשלם את הכנסות נגד אלימות, שיש לו את המיליון שקל פנוי. זה לא שהם אכפת להם אם הוא יעיפה נגד אלימות. על הכיף הקרותם, המון תודה.
חברים, בבקשה להתראות כל
טוב. בכיף.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
אז אנחנו מתחילים עם משחק רבע גמר גביע המדינה נוסף שיערך הערב, מכבי פתח תקווה מארחת את מכבי תל אביב, ומותר להגיד שזהו משחק לפרוטוקול, מכבי תל אביב ניצחה 4-0 במשחק הראשון, עוד סיבה ללכת הפעם עם התיאוריה של קוף שמשחקי גביע המדינה צריכים להיות משחק אחד ולא שני משחקים. בכל מקרה...
משחק אחד שמארחת הקבוצה
נכון,
מליג הלאומי.
בהחלט, לתעדף את הקבוצות החלשות יותר. זורם איתך לגמרי על הרעיון הזה. אנחנו אמורים להיות סוג של רובינות בגביע המדינה.
כל הזמן אמרו אי אפשר, אתה יודע, באמת, בלי ור ובלי זה... אפשר, אם רוצים אפשר, מצאו את הכסף, כן.
אפשר, אוקיי, מבחינת היחסים, ניצחון ביתי של מכבי פתח תקווה 6.10, יניב לכם, תיקו 4.70, ניצחון חוץ של מכבי תל אביב הפייבוריטית 1.25, כאמור, סוג של משחק לפרוטוקול, אנחנו כמובן נדרים על המשחק הזה בטון פשינוקות, אני אף אחד לא באמת חושב שמכבי פתח תקווה תנצח 5-0 את המשחק הזה, דוגמה. אבל 1-0 בהחלט הגיוני, קוף.
מכבי תל אביב, אני יכול גם להגיד לך על השני, אבל...
מכבי תל אביב, ניצחון חוץ. אוקיי, אני הולך פה על תיקו, 4.70. אריה.
לא, אני עם מכבי תל אביב.
אתה הולך עם מכבי תל אביב?
עם כל הקשיים הנפשיים שכרוכים בזה.
כן, הם לא מבריקים מכבי תל אביב, כאמור, אין להם כל כך על מה לשחק. אבל טוב, אני פה בדעת מיעוט, לכבודו לי. ממשיכים עם הגביע ועוברים לגביע הספרדי, חצי גמר בגביע הספרדי, דרבי בסקי לוהט בין אוססונה לבלבאו. אוססונה לא ניצחה את בלבאו בארבעת המפגשים האחרונים שלה, היא רוצה להגיע לגמר לראשונה מאז 2005, בלבאו זכתה 23 פעמים בגביע הספרדי, אבל האחרון היה אי שם לפני 39 שנים. בכל מקרה העסק פה הרבה יותר שקול, ניצחון של אוססונה 2.85, אוססונה מערכת, ניצחון של בלבאו, ניצחון חוץ 2.25, וטקו 2.65. אין יותר שקול מזה. קוף.
לא ניקח X, למה לריב?
X 2.65, אריה, אוססונה או בלבאו?
אני תמיד עם הבסקים.
אבל זה דרבי בסקי, אז בוא תהיה יותר...
לא ידעתי שאוססונה זה בסקי.
כן, האמת שגם אני לא. איכשהו תמיד בליגה הספרדית יצא שחצי מהם בסקי עוד בסוף.
מה שבטוח, בלבאו בסקי.
אבל בלבאו בסקי אבל בטוח. הם הבסקים האורגינל. כל השאר זה חיקויים.
אלה שהיו מטמינים מטענים בתחנת רכבת במדריד.
כן, אגב, היה בזמנו קוף, אם אני לא טועה, אני יודע, בטח היום זה כבר לא ככה, זה היה קבוצה על טהרת הבסקים, נכון?
רק בסקים.
השחקנים היו רק בסקים. היום זה בטח כבר לא קורה.
בלבאו.
יאללה, אני זורם איתך, בלבאו. בסדר גמור. ממשיכים ועוברים אל הגביע האנגלי. ועכשיו אנחנו מפגישים את מנצ'סטר יונייטד מול ווסטהאם. מנצ'סטר יונייטד נמצאת בתקופה מעולה, הם במקום 130, 49 נקודות, ככה לאט לאט נוקסים בסיטי ובארסנל. לא יודע אם הם יקחו אליפות השנה, אבל הם בהחלט קנדידטים ראויים עם תנך וללא רונלדו לשנה הבאה. ווסטהאם מקום 16 עם 23 נקודות, כמובן אנחנו מדברים על הגביע. ניצחון ביתי של יונייטד 1.35, תיקו 3.80, ניצחון חוץ של ווסטהאם 5.80, כאמור יונייטד פיבוריטים ובגדול. אריה,
מן יונייטד.
מן יונייטד, אני מסכים איתך. קוף, ביטול תורה?
לא, גם.
גם. אז זה ביטול תורה, כי כולם מוכרים פה עם יונייטד.
אבל בואו פעם אחת שנביא משהו, אתה יודע איזה
ניחוש שהולך. אתה יכול להביא קוף, רק אם אתה מאמר על הפתעה, ואז אתה מביא. אם אתה מאמר על מן יונייטד ב-1.35, לא תביא.
שבוע אני חלש.
או שתשקיע כסף גדול, תרוויח כסף גדול.
שתשקיע כסף גדול, צריך כסף גדול, אריה.
נכון. ארסנל מול אברטון, אנחנו מדברים על משחק מהפרמייר ליג, ארסנל מקום ראשון 57 נקודות, משחק חסר מהסיטי שנמצאת במקום מהשני 55 נקודות, הם רוצים להגדיל מחדש את הפער ל-5 נקודות, התגברו על המשברון שהיה להם, אברטון בתחתית, מתחת לקו האדום, מקום 18 עם 21 נקודות, ארסנל פיבוריטית ובגדול, אם תרצו סוג של דרבי בין לונדון לבין העיר ליברפול, ניצחון ביתי של ארסנל 1.20, תיקו 4.90, וניצחון חוץ סופר מפתיע של אברטון 7.20, לדעתי ארסנל לא יבזבזו את ההזדמנות הזאת, וינצחו את המשחק הזה. אריה?
אני מצטרף.
ארסנל.
ריקס.
הופה, יפה, אהבתי, זה אימור.
פעם ראשונה שאני שומע שלונדון נגד ליברפול זה...
זה מפגש.
זה דרבי.
לא, לא דרבי, אמרתי סוג של מפגש בין לונדון ליברפול. לא, זה לא דרבי. זה לא דרבי, אבל לעקוף, אני אהבתי את האימור שלך.
לא, צריך פה גם להביא כמה לירות.
הבנתי.
עוד מעט...
וזה לא מבוסס על משהו.
עוד מעט גם יבטלו את הטוטו שם, כל הממשלה הזאת וכאלה. יקחו את הכסף באמת לפתוח את מעלה רחב המענגת בתרי זוזים.
בדיוק. אז זה בדיוק הזמן לסיים עם אמרות השפר האלה את הפינה.
יאללה.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
הנה ממשיך, אתה יודע, מה שנקרא מוסר תשלומים גבוה בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, מכבי חיפה 7,000 שקל בעקבות השלכת חפצים, ביתר ירושלים, קנס, על סך 25,000 שקל, בעקבות שימוש באמצעים פירוטכניים. אתה יודע, אני לא מבין למה מתקיים דיון.
מחלקת הגבייה?
לא, למה מתקיים דיון.
שישלחו להם הודעה.
אתה יודע, מוישה לוויינקרנץ, שאימן נדמה לי מכבי ראשון, או שנה ראשונה או שנייה, אתה יודע, הפולני, אתה יודע, הוא לא אהב יותר מדי אנשים וכאלה, ולתקשר עם הסביבה, הוא מדבר שקט. היה לו לוח בחדר הלבשה. כמה עולה כל עבירה? איחרת לאימון, איחרת למשחק, דיברת באימון.
תעריפון.
תעריפון. השחקן היה יודע לבד. תעשו אותו דבר, תפרסמו את התאריך, חודש לפני פתיחת העונה, שהקבוצות ידעו, למה בא עורך דין מחיפה, אתה יודע, או מירושלים, ומקשקשים, אתה יודע, ועוד פעם, אתה יודע, כל השטויות האלה, זה מה יהיה, זה מעיק, זה בכאילו.
יש רעיון.
נו?
אמא שלי, זיכרונה לברכה, הבינה שכל העונשים שהיא נותנת לי, לא עובד, שום דבר לא עובד. אז היא יום אחד אמרה לי, תן לעצמך עונש.
כן.
ואז אני מציע, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, תן לעצמך עונש.
אבל אפשר, אתה יודע...
החלטתי הפעם, זה ריקת חפצים, יודע, אני NBA, תורם 10,000.
תקשיב, NBA ו-NFL ו-NHL וה-NBL, גם יש להם שם עבירות משמעת, של מאמנים, שחקנים, לעתים נדירות, קהל. Mm-hmm. הכל מתבצע בזום, אתה מבין? לא מגיע, או בווידאו קונפרנס.
זה מה שמפריע
לא,
לך.
לא, כן.
שהם צריכים לנסוע עד ה...
בונה, זה יום עבודה. תקשיב, זה יום עבודה.
בטח שחוסמים כבישים.
ברור, תגיד מודה אני.
נכון.
מודה אני לפניך.
נכון.
חשוב מודה אני לפניך. כן?
לפני מי?
לא משנה. מודה אני לפניך, אם זה הדיין, אם זה אלוהים, זה אותו דבר.
אוקיי.
ותסיים בחסדי השם. הבנת? 7,000 שקל.
בעזרת השם.
אה? חסדי זה יותר יפה, אני אוהב את זה משטיסל. הרבה יותר יפה. לירן שכנר, ספורט אחר, אתה עלה נרב טוב.
מה קורה?
מנור סולומון באמת לא עוצר, גם השער הזה, הרביעי שלו בארבעה משחקים, בגבי ה-2-0 של פולה מליץ בצבע, אבל הקטע שאני מתחיל לקרוא, אתה יודע, בתקשורת העברית, כנראה בצוק העיתים, שאנחנו באמת, אתה יודע, מהפיכה משטרית וכאלה, שהוא כבר מתחיל להיות שחקן של 120-150 מיליון פאונד. אז לא, ואני לא מדבר על לוזון. שחקנים כבר מדברים, אתה יודע, שהוא ברמה של, איך קוראים לסרבי של ריאל מדריד, ברח לי השם?
מודריץ',
שהוא ברמה כבר של מודריץ'. אז בואו, תחזיר אותי לקרקע. קרואטי, נכון.
אבל אני אגיד לך משהו, תראה, מה שקורה סביב מנור סולומון, זה קצת, זה מאוד דומה לסיפור של רוני רוזנטל, כש... פתאום התחילו לגלות את הרוקט רוני כשהוא הגיע. רוני כבש כבר במשחק הראשון שלו, ומנור לקח לו זמן, הוא נפצע די בתחילת העונה, אבל זה מאוד מזכיר את הפריצה הזו שרוני עשה, ופתאום כל אנגליה מדברת על מנור סולומון. עכשיו, מהזווית שלנו, הפרובינציאלית שלנו, כל אנגליה מדברת. ברור לך שמדברים גם על כוכבים יותר גדולים ממנו, אבל ההייפ שהוא קיבל דווקא אחרי אתמול, עוד משחק, עוד ניצחון, זה פשוט מטורף.
אבל צריך, אבל תשמע, צריך להבין את זה, אתה יודע, גם שחקן שהגיע, אתה יודע, לניקס, פתאום הוביל אותם למאזן 6-0. אז כל אמריקה מדברת עליו, אתה יודע, והוא מקבל, ועוד רגע יעשו עליו ספורט אילוסטרייטד 12 עמודים.
אבל אני, נכון, אבל אני אקח אותך.
הוא בריגוש, אתה יודע, 4 משחקים, 3 מהם עלה מהספסל, מבקיע, מזכיר אפילו לדביל כמוני נשכחות, כמו דיוויד פרקלאב בזמנו, בליברפול שהיה עולה מהספסל ומפציץ. אתה יודע, זה, אבל חבר'ה, בואו נשמור קצת על זה, זה ליגה שהכי יקרה בעולם, פתאום הוא הגיע להיות מודריץ'.
יש לי רעיון. מה אתה אומר לירן? מי שזורק סכום, צריך להפקיד 10% ערבות. זאת אומרת, מי שאומר 120 מיליון, תשים 12 ערבות. ואחרי זה, מחלטים לו את הערבות, אם זה לא.
אבל לפחות לוזון אמר שהוא בעל עניין, הוא מקבל מהעברה עוד הרבה כסף.
לוזון לפחות עשה.
הוא בעל עניין.
הוא עשה גם.
לא, והוא רוצה להמשיך לעשות. אז הוא אומר, בשבילי הוא 100 מיליון. אבל אחרים אומרים כבר מודריץ'.
יש בעיה.
אני אגיד, מה?
הבעיה שבאנגליה לא קוראים את העיתונים בישראל.
מה קרה לך? אתה יודע, בוא נה, MI6 ו-MI5 מתרגנים לפני שזה הודפס.
תראו, שם המשחק פה הוא יציבות. כי כרגע באמת זה הייפ מטורף ונהדר. אני די משמיע אותו, תראו, למשל עכשיו, בוא נדבר על ניקואל האסקו, הכוכב של ביתר ירושלים. מדברים עליו בישראל, לא הופכים אותו לערן זהבי, אבל... אז אני אומר, ככה פחות או יותר אני משווה את האייפ סביב מנור. הוא לא עכשיו הדיבור הכי חזק באנגליה, אבל הוא כן מתחיל להיות שגור בפי כל אוהד, שעד לפני חודש אף אחד לא יודע מי זה.
נכון.
ולכן, זו החשיבות. עכשיו, ברור שכשקורה דבר כזה, אז המחיר עולה. אתה זרקת מספרים, אתה יודע, לצערי אני אומר את זה, המספר הזה אפילו יכול להיות הגיוני,
מבחינתי זה
אני אומר לצערי כי המספרים באמת יהיו הזויים.
מבחינתי שהוא יציעו עליו פעמיים מאשר ארלי גולנד. הלוואי. בסך הכל, אתה יודע, כמו שאומרים באמת בימין, אחים אנחנו, הוא ידלה, אנחנו ידלך, אתה יודע, אח שלנו.
נכון, שמפרגנים לו. כשקנו את מודריק הכוכב סו קולד האוקראיני, שחקן שמעולם לא הפקיע שער בנבחרת שלו באוקראינה, אבל קנו אותו ב-90 מיליון פאונד, אז אמרו, הנה מגיע כוכב גדול לצ'לסי, הבן אדם בינתיים כבר ירד לספסל, אז מנור שעלה הרבה פחות כבר עם 4 שערים, ואתה יודע, אז באמת הערך של המספרים פה התבלבלו לגמרי. אבל בוא נתייחס לעובדה המקצועית שמנור סולומון היום הוא הכוכב של פולהאם, לצידו של מיטרוביץ', הוא השחקן הכי חם בפולהאם, אחרי מיטרוביץ', הוא הזיז הצידה שחקנים שהיו לפניו, כמו ארי ווילסון ודניאל ג'יימס, שחקני נבחרת ווילס, ודקורדו בריט, שחקן הרכב. אני מאוד מקווה שביום שני מול ברנטפורד הוא כבר יפתח, כי הוא ראוי לקח כבר אחרי 4 שערים רצופים, ובסופו של דבר מדובר על שחקן מוביל, עכשיו הוא מוביל, בקבוצה שמדורגת בשישייה הראשונה באנגליה. קבוצה שנמצאת ברבע גמר.
שכנר, אבל זה יותר מרגש.
הצלחה גדולה. כרגע הצלחה גדולה. שכנר,
זה הרבה יותר מרגש אם הוא עולה כמחליף חצי שני, אתה יודע, ופתאום נותן צמד.
ומשנה משחק.
ונותן פתאום צמד, או עוד שער. אתה מבין? זה הרבה יותר. זה מחזיק איזה... מחזיק איזה סוג של סטורי טלר. אתה מבין? הוא נותן לך פה סיפור שאתה אומר, וואו. אתה יודע, לא שאני לא רוצה שהוא יפתח. אבל אני אומר, אם אני אחפש את הסיפור, אה?
לא, אני חושב שגם עבור המאמן שלו, העובדה שיש לו סופר סאב כזה, זה חלק מהעניין.
לא כל אחד מתברר יודע לקום מהספסל.
אבל אתה יודע, זה בסוף משחק נגדו, כי אז המאמן אומר, הוא עולה טוב מהספסל, שישאר שם.
כן, אבל אז באה הקבוצה ואומרת, הוא מחליף כזה.
אני יודע שאתמול הוא עלה בהרכב. אבל בוא נגיד, אם הוא היה עושה 4 שערים ב4 משחקים בצ'לסי, זה סיפור אחר.
תגיד לי רק שאלה אחת לפני פרידה. סוף השנה, בסוף העונה מסתיים החוזה שלו בשחטר, אבל עכשיו, הוא צריך הרי לחזור אוטומטי לשחטר.
יש אופציה לרכישה, אני חושב.
אני לא יודע, אבל פתאום הם העלו לתג מחיר של 30 מיליון, אבל הוא למעשה מסיים חוזה.
נכון, אבל כמו שאתה אומר, ברגע שהם מעלים את התג מחיר, אז יש פה פתאום איזה עלייה וקוץ בה, אבל אני כן חושב שמה שקורה בשבועיים, שלושה האחרונים, הופך את זה לבלתי נמנע, שבסוף השנה, פולהאם, פייבוריטית לרכוש אותו או קבוצה אחרת, ואני
אבל למה צריך לרכוש אותו אם הוא סיים חוזה?
זו שאלה נהדרת, אני חושב שהפתרון שלה יהיה בחודשיים הקרובים, כי עכשיו תתחיל מלחמה. זאת אומרת, ברגע שאתה פנוי יותר בקיץ, אז יכול להיות שיהיה יותר קל לקבוצות אחרות לרכוש אותו, ולכן יכול להיות ש המחירה תתבצע כבר בחודשיים הקרובים, כדי ששחטר תעשה עליו כסף.
שכנר, נעמת לנו, תודה.
תודה לכם.
ביי ביי. אורי לוי, ספורט אחת, ואתר בבא גול, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, אפשר להכניס איזה חידוד קטן?
ברור,
מה זאת אומרת?
מה זה חיסור? יש לך חידוד, יש לנו איזה חוכמה.
לאשר את זה, מול הסוכן שלו.
שמה?
למיטב ידיעתי, החוזה של מנור סולומון בשחטר הוא עד דצמבר 2023. זאת אומרת שחובה לרכוש אותו, גם אם בסוף העונה,
אם הם רוצים לשחק hard nose, אז יש בקרוץ 4 חודשים. למה צריך שהכסף לא יהיה אצלו ויהיה אצל האוקראינים?
כן, אבל אז מה, איפה הוא יישב, איפה הוא ישחק, אתה מבין? הוא צריך להמשיך את המומנטום. אגב, כבר היום קראנו שגם ארסנל וגם טוטנהאם...
כן, אבל 30 מיליון, בגלל שאוקראינה במצב מלחמתי קשה... זה אפס, אתה יודע, קצת יותר מדי.
כן, כן, לא, פשוט החוזה שלו שנמשך עד דצמבר משנה קצת את העניינים.
וגם צריך לדאוג לאבי, אתה יודע, באמת, אם רוצים 30 מיליון וכאלה, אבי מחכה כבר שהמעבר מפולהאם יהיה באזור ה-60-70, שיבוא קצת גנאיות לפתחנית. דבר איתנו באמת על התקשורת הערבית, למרות שאנחנו בשלום עם כל העולם הערבי, חוץ מפלסטין וחווארה, גם באמירויות, גם במרוקו, גם בסעודיה, גם באומן, עדיין לא מציינים את שמו של מנור, כאשר הוא משותף במשחק, ואומרים בערבית, אני לא יודע איך אומרים סאב.
בדיל.
בדיל.
בדיל, מחליף. כן. כן, כן, דקת בודלה, ספסל המחליפים.
כן.
כן, קוראים לו המחליף, קוראים לו מספר 11, קוראים לו כל מיני דברים, או שפשוט צועקים פולם, גול לפולם, אחרי שהוא כובש. אבל זה באמת תופעה מאוד מעניינת שקלטתי מהשער הראשון שלו בעצם. חתי, אתה יודע, בגלל שהוא כבש...
אני חייב אבל להגיד לך משהו, אורי, אתה יודע, באמת, כן. אנחנו שאנחנו צופים משחקי ליגה בכדורסל, Mm-hmm. אני באמת לא מכיר את כל הזרים בליגה, זה לא פעם שהיו שניים בקבוצה, וידעתי כל אחד גם באיזה קולג' הוא למד. ואז לא, למדו בקולג'.
אנחנו מדברים אבל בקולג'. עוד על הרשתות הכי גדולות בעולם הערבי, בין, NBC,
כן.
BBC בערבית, זה לא מקרי, ואגב...
רפי גינת פתר את זה עם אריה מלילק ב... ב-Yellow number 6
פרט?
ששידרתם את ויה קוראץ'
נו
הוא לא הכיר את זה שחקן אז הוא אמר Yellow number 6
Yellow number 6 אני רוצה להגיד לך משהו שגם בלי כוונות תקרא לזה אנטישמי או מה שלא יהיה אני מכיר שדרים שבמקום להגיד חור של ולהגיד את השם אומר שלא איזה number 6 חור בהגנה של אלה
אז בדיוק אל תשמעו תראו אני באמת שעקבתי אחרי זה ורציתי להבין מה קורה והאם זה באמת מקרה שבאמת עוד לא מכירים אותו ויכול להיות מחליף בפרמר לי כמה מחליפים משדרים שאתה קולט שהבן אדם הוא פחות או יותר השחקן הכי חם באנגליה עכשיו חוץ ממרקוס רשפורד ובוקאיו סאקה אולי mm-hmm. אתה מבין שיש פה עניין אתה מבין שיש פה עניין כי הוא לא מספיק להפתיד אתה יודע אתה, כשדר כשאתה רואה גם גול אחד לאחד אותו גול משחק אחרי משחק משחקן אתה מתכונן לשידור אתה יודע, כפרשן בערוצים
שמשדרים אני מניח שהשדר והפרשן יודעים אבל העורך ברשת הטלוויזיה אומר אני יודע שאתם יודעים אני רק לא רוצה לבחון את הידע
אז חזרתי קצת אחורה לראות איך הגיבו לשחקנים ישראלים אחרים שהיו שם כדי לעמוד על התופעה שאגב זה קו ישיר לשיחות הטלפון שהיינו עושים מקטר אם אתם זוכרים, דיברנו אז על דגל פלסטין זה בדיוק אותו עניין בסוף יש פה אנשים, השדרים, הפרשנים הערבים, עם קהלים של מיליוני צופים ועוקבים, והם מחויבים, אתה יודע, גם לתת לצופים מה שהם רוצים. בעניין הנורמליזציה,
כן.
בטח בימים כאלה, בטח בימים שהמקום פה מבעבע, תרתי משמע מכל הכיוונים, אתה יודע, נותנים את שלהם לקהל שלהם, והם מבחינתם, כמו שדר הרבי שדיברתי היום, וזה התפרסם גם בטור שלי בוואלה ספורט, ספורט אחת, אומר, תראה, זה המעט שאנחנו יכולים לעשות מהפלטפורמה שלנו, כדי לתמוך במאבק לשחרור פלסטין, הם אומרים את זה בגלוי.
אנחנו גם אצלנו, באמת, המאבק שמנהל שלמה קראי בתקשורת הישראלית, זה גם יהיה כאן. מי שלא יגיד, מי שיגיד שם של ערבי או שמאלן, לא יקבל כסף, 160 מיליון שהוא קיבל לפרסים, קופה קטנה.
כן, תראה, אני יותר מתרכז באמת במנו ובתגובות של זה, כי אני חושב שזה מעניין.
אני בטוח שבאמירויות ובמרוקו ובסעודיה ובטורקיה, על אף שהיא אינה ערבית, רק מוסלמית, מחכים לראות באמת איך אנחנו נהיה כאשר קרה ינהל את התקשורת פה.
זה אכן מפחיד, ונקווה שלא נגיע לזה.
מה זאת אומרת לא נגיע לשר התקשורת? איך לא נגיע?
לא, אני אומר, לא נגיע למצב
ש... נגיע להרבה יותר גרוע. מה קרה לך? הרבה יותר גרוע.
אני עוד אופטימיסט, אני עדיין מאמין באנשים.
תתחיל לעבוד על תרגומים בשבילנו, כי אנחנו לא שולטים בשפה הערבית, מליניאק ואני. איך אומרים, אחמד בעברית.
לעומת זאת, אני שולט בהרבה שפות אחרות.
אני יודע, כן. גם הרי שומע אותך בצרפתית אומר, וי.
נכון, וי.
וי.
וסי באיטלקית.
וסי באיטלקית,
כן. אם אני אתגלגל מתישהו להיות שר חינוך, אז אני...
לא, זה לא שר חינוך, זה שר תקשורת.
כן, אבל שר חינוך, אם אין זה, אני אקפיד על זה שהערבית ילמדו פה מכיתה א'.
אני בטוח שבאמת...
אנחנו איתך במאבקך
הסודי. אני בטוח שבמסגרת... במסגרת רשתות החינוך של שס והגודה הלכו ראשונים.
אבל ערבית מדוברת, לא ספרותי.
אגב, אני עכשיו בלי ציניות ובלי צחוקים, זה, אתה יודע, שכל תלמידי בתי ספר הערבים בישראל דוברים עברית, קוראים עברית, כותבים עברית.
מי?
מי?
איזה, על מה אתה מדבר? חצי מהתלמידים הערבים לא יודעים מילה בעברית.
לא נכון, לא נכון.
מה לא, לא, לא?
אני לא יודע,
לך תבדוק.
מה, לך תבדוק, תבדוק.
לך תבדוק.
תבדוק, תבדוק.
אריה.
תקשיב, זה שבאמת, אתה יודע, נכון שערבית היא שפת חובה כאן, אבל זה שאנחנו לא יודעים כלום, זה רק אומר שמקום המדינה, החינוך כאן, היה מפגר לחלוטין. אורי, שנהיה בריאים, שתהיה שר חינוך, נשתמע שוב.
ונחזיר את הממשל הצבאי.
ונחזיר ממשל צבאי, כן.
חס וחלילה. יאללה, חברים.
בריאות. עכשיו אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה עם שר, לאחר מכן פרסמות ונבוא.
אתם מאזינים לספורט. עם רון קופמן ואריה מליניאק.
והמגמה ממשיכה. ממשמח אשדוד ספגה קנס של 7,500 שקלים בעקבות העלבת שופט מצידו של ג'קי בן זקן.
יכול להיות שלשופטים יש תעריף?
מה זה?
כל שעה 7,500 שקל.
במינימום.
במינימום.
בליגת העל. ליגת נמוכות זה הרבה פחות. אבל צריך, תשמע, צריך להביא בסוף שנה איזה
4 מיליון. ארום
מן ארום. ארום מן ארום 4 מיליון. והדיינים יודעים שהם קופאים.
טוב.
מישהו צריך לעשות את העבודה, אתה יודע, אין מה לעשות. אנחנו עכשיו עם מוז פרץ, שחקן הפועל פתח תקווה, מוליכת הליגה הלאומית. אהלן, עוז, ערב טוב.
היי חברים, מה שלומכם?
אנחנו מצוין, אחרי הניצחון ביום שישי.
כן, באמת, תודה רבה שנתתם לנו את השלוש נקודות
האלה. איך, איך, מאיפה הגיעו אלינו הדברים הטוב הזה?
הם היו עייפים, מהניצחון על נוף הגליל.
אתה הבנת, כן, עוז, אנחנו הפועל רמת גן.
כן, אז כל הכבוד באמת, והפכנו בגלל זה למעריצים שלכם, וציפינו שאתם באמת תעשו עבודה במשמח אשדוד, והייתם טובים. עד שתקנו אותי, זה לא חלוץ מההיטי, זה בלם, שבאמת ג'רפי יצר כדור שלו ביתרון 3-2 של אשדוד, וטיק טק טוק, ברור, נסע מזה בכמה התקפות אחר כך, 4-2 וסגר את העניין, אבל הייתם טובים. ויש לכם מאמן שאנחנו מאוד אוהבים, למרות שלא הצליח אצל האורדונים, תסל פפה, ואתם קבוצה, תשמע, אתם קבוצה, באמת. לא נפגוש בכם יותר, אז אנחנו יכולים...
זהו, את שלכם עשיתם.
תודה מה שנקרא, אז תמשיך.
מה זה את שלכם עשיתם? כן, אנחנו מתבאסים גם על ההפסד ברמת גן וגם על ההפסד באשדוד. אני יודע שאתם שמחים, אבל שמע, שאתה מפקיע שתי גולים נגד קבוצה כמו אשדוד, קבוצה חזקה בליגת העל בבית שלהם, אז במחאות זה אמור להספיק לך...
לפחות לפנדלים.
כן, אם לא לעלות שלב אז לפנדלים, אבל לצערי זה לא הספיק לנו. אנחנו עם הפנים לליגה, אתה יודע, זה בסופו של דבר המטרה של הפועל לעלות ליגה, אנחנו עם הפנים לליגה.
כן.
זה כיף כפול, גם מקום ראשון וגם לפני מכבי פתח תקווה.
אוה. אבל, תשמע, אני, אתה יודע, יכולת של אוהדים זה כיף, אני המטרה שלי זה שבמשחק האחרון הפועל יהיו במקום הראשון, גם אם זה גם אם אנחנו נהיה עכשיו במקום שני ושלישי, המטרה שבמשחק האחרון יהיה במקום הראשון ולא אכפת לי מעל מי, אז ככה ש... זה המטרה.
מה זה לא אכפת לך? אם אתם מקום ראשון, אז מקום תחתיק ואחריכם, יש פה לדבר.
נכון, אבל אתה יודע, אני לא מסתכל עליהם, הם פחות מעניינים אותם.
לא, סתם, זה קוריוז. תגיד, הליגה הזאת...
אתם תראו אותם בפלייאוף העליון, הדיבור הזה לא היה, אתה יודע, נכון שתחמתם אותם במשחק האחרון, אבל למה להרגיז?
טוב, קודם כל, אין שום בעיה עם הרגזה, אל תקשיב לדיבורים האלה. פעם היו אומרים לנו, אסור להוביל נגד מכבי תל אביב בכדורסל, אתה תרגיז אותם. תרגיז, אתה יכול להוביל, תוביל. תגיד, ליגה משוגעת, ליגה פתוחה לגמרי, יש לכם עוד דרך לעשות.
יש לנו, תראה, נשארה סוף העונה עם עלות 11 משחקים. הדרך היא לא ארוכה, אבל הדרך היא קשה. היא קשה. כל קבוצה שנפגוש מעטה ואילך, זו שהיא תהיה ב... מאבקים להיכנס לפלייאוף או לא לרדת ליגה, וכל קבוצה שנפגוש בפלייאוף, תודה, בליגה הלאומית הספקתם להבין שכל קבוצה שמצחת פתאום יכולה לעלות ליגה. אז משחקים קלים בטח שלא יהיה לנו, אבל אני מאוד מקווה שאנחנו נעשה לנו את החיים הקלים עם צבירה של נקודות עד הפלייאוף, ובתחילת הפלייאוף ככה שנוכל קצת להשיג לעצמנו אוויר נשימה.
כמה, מה יש לכם במשחקים האחרונים, מה יש לכם בשישי?
יש לנו, לא, בשישי אין לנו, יש לנו ביום
שני
נגד אקו, בחוץ.
משחק קשה.
סופר, כן. בטח, סופר קשה. ולאחר מכן יש לנו אפולה.
גם לא קל.
אין משחקים קלים בליגה הזאת, אתה יודע, אנחנו, זה ליגה לאומית, הספקתי להבין שתוך שנייה אתה מקום ראשון, ותוך שנייה אתה מחוץ לפלייאוף.
שמע, איך הרגשתם בשני המשחקים נגד אשדוד, גם בתיקו הביתי, אחת אחת, וגם אתמול הייתם חזק במשחק מבחינה גופנית, כי ליגת העל זה באמת עוצמות אחרות.
אתה מרגיש שהקצב הוא קצת יותר גבוה, ואתה מרגיש שהמאבקים הם יותר אגרסיביים, אבל מי שראה שתי המשחקים, אני לא חושב שהוא ראה קבוצה שהיא מליגה לאומית, וראה שקבוצה שהיא מליגת העל, אתה יודע, היינו, אני בצניות אומר את זה, היינו באמת טובים, גם במשחק הראשון, גם במשחק השני, נכון שלפרקים אתה רואה שיש הבדלי איכות, אבל אני חושב שהפועל פתח תקווה עמדה בצורה מאוד מאוד יפה מול אשדוד, שהם קבוצה מאוד איכותית, בשני המשחקים, והיה חסר לנו את הגרוש ללירה, לעלות שלב.
תשמע,
אמנם אותה היא 4-2, כן, אתה יודע, זה משמעותי, אבל...
נכון, אבל תשמע, אתם בעצם בליגה הזאת, יש לך, כל משחק שלכם זה משחק בית, אתם מביאים אלפי אוהדים, אולי חוץ מאום אל פחם, אף חוצה בליגה לא יכולה להביא קהל כזה, אז זה פקטור מאוד משמעותי לפלייאוף.
זה מטורף, אתה יודע, הגענו למשחק באשדוד, מעבר לקהל, אני לא יודע אם ראיתם את התמונה של הדגלים שפרצו שם, זה כאילו ממש...
היה יפה, היה יפה, דיברתי על זה אתמול בשידור, ראיתי את זה כאן, את תחילת השידור, זה היה יפה, באמת נוכחות.
מדהים, מדהים, זה נותן לך הרגשה של כאילו, וואי, אני בבית. מעבר לזה שזה תחושה של כיף, שאתה מופיע מול קהל כזה, הם באים ומשקיעים בשבילך, בא לך להחזיר להם כפליים.
זאת אומרת, שלא משנה מי יארח את הדרבי הפתח תקוואי, אתם יהיה לכם תחושה ביתיות.
כן.
חד משמעית, אתה יודע, עוד כשאני הייתי בצד השני, היינו עולים לדרבי והיינו רואים את הקהל, היינו אומרים, וואו, איזה כיף שחק באווירה כזאת.
נכון.
כאילו, אני אומר לך את זה עוד כשהייתי בצד השני.
יפה, עוז, תצליחו, מה אני אגיד לך? צריכים קהל כמו שלכם.
יש לכם בסיס לקבוצה בליגת העל.
אתה יודע, גם אצלם העמותה, חברי העמותה, אספו 2 מיליון שקל. אדם נוימן נתן להם עוד 2 מיליון שקל.
יפה.
הוא אמר, אני נותן מה שהעמותה נותנת. ו...
אני חושב שגם המועדון מתנהל מאוד קהילתי, מאוד חברתי, מאוד תרבותי. אתה יודע, אתה מגיע למשחקים, עושים להם אפנינג משפחות ואפנינג ילדים והתנדבויות. אתה רואה שיש משהו אחר במועדון הזה מעבר לקהל, אתה רואה שיש משהו שהוא מאוד... תבניתי שבונים וחושבים קדימה, והוא לא רק מגיעים למשחק, צופים במשחק והולכים הביתה.
אתה יודע, אמר לי פעם מישהו מהכוח, שהם כמה פעמים היו צריכים לעלות, והיו שחקנים,
כן.
שפשוט התחילו לשחק בהליכה, כי הם ידעו שאם עולים מקום. הם לא יישארו.
אבל זה לא המצב כרגע.
אתה יודע מה? תן לי לעלות ואחרי זה לחשוב על זה. וכשאני
אעלה,
תן לי להתעסק
בדברים
האלה, כי זה אומר שעליתי.
100%.
יפה, אז נחזור אליך אז. שחק אותה.
בדיוק.
תודה.
בכיף.
תודה, חברים.
כן, באמת, תודה. עוד מעט אריה נבנה. ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
מחר מכבי תל אביב במונאקו. משחק שמתחיל ב-10 בלילה. אם היא מחברת על יצחון הזה, היא משפרת את מצבה בעניין 1-8, אתה יודע, להגיע לפלי אוף, כי בשבוע הטורקי אני רואה שבאמת טיילר דורסי חותם בפנר, וקצת יהיה יותר קשה.
כן, אגדות שלמות נכתבו סביב האקסים שמגיעים לשחק מול מכבי ביד אליהו, אז דורסי מצטרף לסקוטי ווילבקין. מחר במונקו... זה לא סתם משחק מפתח, ומלחמה בין שניים מהקווים האחוריים הכי טובים ביורולי. מצד אחד לורנזו בראון ווייד בולדווין, בטח אחרת הצוגת התכלית שלהם בשבוע שעבר נגד ביירן מינכן. מהצד השני, הטריו של מונקו עם מייק ג'יימס, אליו קובו וג'ורדן לויד. זה לא בהכרח מבטיח משחק בסקור מאוד גבוה, אבל בוא נגיד, כישרון לא יחסר שם בגרדים.
תשמע, אני יכול לספר לך, כשאימנתי את הפועל רמת גן, היה לנו משחק במונאקו. מה שאני זוכר, היה לנו קשה להתרכז במשחק. יש שם...
מה היה שם ביציעים?
לא ביציעים! אני מדבר על לפני המשחק, אחרי המשחק, מונאקו זה אחוש לוקי.
קומדין, כן.
קזינו.
אבל הוא דיבר איתך על זה, הרלה, כי אתה צעיר ואתה לא זוכר. הוא גם אימן את הפועל רמת גן נגד סטאד פרנסה. זה היה ב-84, אוקטובר 84.
נו, כרגיל, אתה בכלל לא בכיוון. אני ב-84 אימנתי בחולון, אבל לא חשוב. הלאה.
באוקטובר 84 אימנת בחולון?
בוודאי.
לא אימנת עם אפי את הפועל רמת גן?
אימנתי, אני לא ב-84.
באיזה שנה?
אני לא זוכר.
אתה לא זוכר?
ב-84 אימנתי
בחולון. היה משחק נגד, תכף אני אסתכל בשנה, היה משחק נגד סטאד פרנסה, שיחקת איתם?
מה הרלה השם?
לא, אבל אני רוצה לספר לו, הוא לא יודע את ההיסטוריה.
מעניין.
נו.
ואז הוא הגיע לברסי, פלה דה ברסי, למשחק גומלין.
זה לא ברסי, זה היה באולם קטן.
לא, זה היה בפלה דה ברסי, ואני אגיד לך למה. אתה פשוט...
פלה דה ברסי הנבחרת.
די, תירגע כבר. אתה באת לברסי, והספונסר שלהם העמיד מכוניות לתוגה מאחורי כל סל. אתה זוכר עכשיו יותר טוב? או שאני ארים טלפון לפרויקה?
תרים טלפון לפרויקה.
תרים טלפון לפרויקה. אני זוכר גם את האימונים שלך שם, עם הטרנינג הצרפתי שלך, איך זה נקרא, לקוק ספורטיף או משהו כזה. אתה הבין?
זה עוד מהימים של יניק נועה.
מה קרה לך? בוא נע, הכל היה שם קטרה וקטרה, בחייך. אני לא, תשמע, אני חוויתי שם טראומה.
הרלה.
באמת.
אז הנה, נכנסתי בינתיים לאתר המינלת, אז אריה אימן את הפועל גם ב-77, ב-78 ככה שבעה מחזורים, וב-85 חצי עונה.
85, טעיתי.
טעית?
טעיתי 85, טעיתי.
בסדר.
בסדר, קורה.
יכול להיות שגם התבלבלת בכדורים.
לא, אבל כל מה שאמרתי נמצא בזה, נמצא ברשומות.
בבקשה.
אתה הבין, עוד רגע אני מלא את פרויקה שהיה שם עוזר מאמן שלך.
בבקשה.
אתה הבין, אבל אז עכשיו אני מדבר איתך על מונאקו שהיה יפה, גם פריז יפה. אז מה? מה זה עזר לנו?
לא. אין, מונטה קרלו, זה... עזוב.
הבנתי.
קשה להתרכז במשחק.
קשה להתרכז.
מונאקו באמת אחד ממועדוני הכדורסל המעניינים שיש ביורוליג, מועדון שבעצם מועדון מאוד צעיר ושאפתנים, תקציב עתק בעונה השנייה שלו ביורוליג, וגם מועדון שנהנה מאיזשהו לוקסוס לשחק באולם מאוד קטן. כמובן אין אולם גדול כרגע במונאקו, בונים, אני מניח שיבנו את זה יותר מרכבת
התחתית. אין להם כסף.
תשמע, ביד אליהו יש פרוות ורולקסים, אבל מזויפים. שמה זה אורגינל. פרווה זה פרווה.
האולטרסים עם פרוות ורולקסים.
בדיוק, שמה רולקס זה רולקס, זה לא חיקוי. טוב, מה מחכה לנו? מייק ג'יימס עם... עם הפגזה מחצי מגרש?
מה שנקרא מייק ג'יימס is in the house.
כן, כל קבוצה של מייק ג'יימס נמצא בה היא קבוצה של מייק ג'יימס. אבל מונאקו של השנה זה קצת שונה, כי הוא ממש לא לבד.
אגב, שהוא היה כאן בישראל, הוא היה שחקן שישי של מכבי על הפרקט.
כן, הוא שעשה 0 מ-80-3, משהו כזה.
רוב העונה הזאת הוא ככה.
ups and downs קצת, כן, הוא מתחיל להתבגר, וגם הקבוצה לא לגמרי תלויה רק בו, אז אנחנו רואים באמת את לויד ואוקובו לפעמים, ואלפה דיאלו, small forward אדיר וסופר הגנתי, שנותן הרבה לקבוצה הזאת, ומתחת לסל דונטה הול, כאילו נראה 4.25 כזה, אבל באמת יופי של סנטר, שבימים של אריה, אב שחק 3 אולי. קבוצה טובה, קבוצה עמוקה, והקבוצה שהכי מזכירה לי לא מבחינת כישרון אלא מבחינת הסיסטם שלה, הכי מזכירה לי קבוצת NBA. מעניין שזה קורה דווקא אצל סאשה אוברדוביץ', שהיה ידוע כאחד המאמנים המשוגעים שיש באירופה.
הוא לבוש כמו מאמן NBA.
כן, בדיוק. זה קבוצה שתלויה לחלוטין, השחקנים מנהלים אותה, מנהלים את ההצגה, הוא שחרר לגמרי ונותן להם את החופש. זה לא מובן מאליו כשמדובר בסאשה אוברדוביץ', וזה עובד. עכשיו מונאקו בגלל
הכישרון עבדה עליו התסמונת של מונטה קרלו.
בדיוק, הוא מגיע...
אתם תתכנו, אני הולך לקנות.
מה שנקרא, הוא מגיע לחדר הלבשה, אומר להם, גייז, פלייבול.
רוב היום הייתי עסוק, עכשיו זה עניינכם.
כן.
כן, אז מונקו, בגלל שהיא קבוצה שכל כך תלויה בכישרון שלה, אני רואה אותה מודחת ברבע גמר היורוליג, מצד שני, אם היא מגיעה לפיינל פור, אני גם רואה אותה זוכה בגביע. הכל יכול להיות עם הקבוצה הזאת, והכל יכול להיות גם אחר. מן הסתם היא פייבוריטית, כי מכבי תל אביב בחוץ אף פעם לא פייבוריטית, בואו נודה באמת, ומונקו מדורגת מעליה וקבוצה טובה יותר ממנה, אבל
בוא נגיד
יש קבוצה שקלויה בעניין של יום, זה מונקו.
בוא נגיד שאם מכבי לוקחים שם, זה פיצוי על פדיחה, אחת הפדיחות.
על פדיחת הכוכב האדום הבא.
כמו הכוכב האדום.
כן.
והכוכב האדום...
והם יכולים לצאת שם, אני אומר לך עוד פעם, אנחנו ראינו פה את מונקו. הם יכולים לקבל טרחה, אבל יכולים גם לצאת שם.
זה קרה, שני הדברים קרו במשחק ביד אליהו, מונקו כבר הובילה באיזה 17-18 הפרש, ובסוף מכבי זו שניצחה, אז באמת שהכל יכול להיות, והזכרתם את הכוכב האדום, שמחר סוף סוף מקבלת להופעת בחורה ביורוליג את פקונדו קמפסו, ומעניין יהיה לראות אם הקבוצה הזאת, סוף סוף שהיא מגיעה בסגל החזק שלה, עם מצבת הגארדים הבלתי נגמרת שלה, האם זה מאוחר מדי, כי אחרי שהיא ניצחה ביד אליהו, שבוע שעבר בעתה יפה מאוד בדלי בפסד ביתו.
למה הוא מתחיל?
לאלבה ברלין.
למה הוא מתחיל רק עכשיו?
יש שם סנקציות נגד המועדון על חובות לשחקנים, שבגלל הדבר הזה לא נתנו לו לשחק ביורוליג, הוא בעצם לדעתי כבר חודשיים במועדון, שיחק בליגה האדריאטית, השבוע אפילו היה בארגנטינה עם הנבחרת, קיבל בראש, ועכשיו הוא מתפרס...
תגיד לי, יאללה, אני רואה שבאמת פנר מחתימה את דורסי, עכשיו גם כן, תכף ייגמר הקטע של העברות הסופי.
היום, היום הוא מסתיים.
היום, באחד במרס, מסתיים. יהיו עוד שחקנים שאני מניח ינופו, אחרי שכולם ישלימו את הגיוסים, אם בכלל, חבר'ה יחתכו, אתה יודע, השבוע, השבוע הבא, אנחנו יכולים לראות בקבוצות NBA, שחקני NBA שמצטרפים?
לא, לא, קבוצות היורליג, היום הדדליין לרישום שחקנים עד סיום העונה. זאת אומרת, מי שלא חותם
גם
היום...
גם ביורליג כן, זה, כן.
כן, כן, זהו, הדלת הזאת נסגרת. תוספת מעניינת של פנר, תראה, מאמני כדורסל זה מקצוע של פרנואידים, אז כשאתה מאמן מול קבוצה שהיריבה העיקרית שלך, יש לה את וסיליה מיציץ' שעכשיו קצת פצוע, שיין לארקין, וויל קלייברן, ואפשר להמשיך עם ניין דרופינג, אז אתה רוצה לחזק את הקו האחורי שלך בכמה שיותר. פנר כבר ניסתה פעמיים להנחית העונה את דורסי, עכשיו היא סוף סוף מצליחה. האם הוא ישדרג את הקבוצה? אני לא בטוח, זה מאוד עמוד שם.
הוא גאנר, וכל כדור שהוא...
למה, הוא יכול, אם הוא רוצה גם לעשות הגנה, הוא לא חייב.
עזוב, הוא לא רצה, עד היום הוא לא רצה. אז הוא גאנר, וכל כדור שהוא זורק, הוא לוקח ממישהו אחר.
בסדר, אוקיי.
כן, אז זה יוריד מסקוטי ויוריד מגודוביץ, וקלטיס יצטרך לנהל את הדבר הזה איכשהו.
ברור.
כן.
נראה לאן זה יוביל אותם.
על הכיף הקרה לתודה.
תודה, חברים.
נעדף צד ציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
הערב שני חצאי גמר שהם מיותרים בתכלית.
נכון.
ריבי גמר, סליחה. מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים, שתי קבוצות עם יתרון 4-0 אחרי המשחק הראשון. מכבי מתארחת אצל מכבי פתח תקווה, בית"ר מארחת תפולה. אני לא רואה שם הפתעות במשחקים האלה.
לא, מ-4-0 לא תראה הפתעות.
אבל אפשר היה לעשות משהו אחר.
נו.
שבית"ר ירושלים משחקו נגד מכבי תל אביב, והתוצאה 4-4, והפולה נגד מכבי פתח תקווה, 0-0.
כן, כן, אפשר היה.
כן, בטוח.
כן. יש לך
כבר... הרכיב משני עם קוף לשאלתך, מן הסתם הליגה יותר מעניינת, הליגה לא יותר מעניינת, הליגה מבחינת העומס משחקים וכל מה שחשוב מכך, אז משחקים דור תורג'מן למשל במכבי תל אביב.
טוב שהוא משחק סוף כל סוף, הרי מתי שהוא יצטרכו אותו?
החבר שלך רומנישקה משחק, איליה, ישתח היום בהרכב, נוכל לראות אותו קצת, גם אם זה קבוצה בליגה לאומית. דן ביטון שהיה בחזקת... לא יודע, נעלם, אז הוא גם יפתח בהרכב. הרכב מאוד די משני, יש כאלה פרד ולוקאסן וכל החבר'ה לשחקו, אבל הרכב די משני של מכבי תל אביב. באופן טבעי, יש לה משחקים, יש לה משחק נגד הפועל ירושלים, במחזור הקרוב, יותר מעניין מאשר 4-0 מול מכבי פתח תקווה.
ראיתי שבית"ר ירושלים עולים, אתה יודע, כל הגאנרים.
כן, אבל אני חושב שבית ירושלים פשוט רוצה לנסות לצבור ביטחון, לחזור לביטחון שלה נגד אפולה, כי היא כבר הרבה זמן ככה מדשדשת ופחות טובה, ושני משחקים אחרונים היא גם לא מנצחת, גם מפסידה וגם עושה תיקו לא טוב, אז היא מנסה להחזיר את האנשים האלה, את החבר'ה האלה, כי אם אתה זוכר, למשל ניקואלסקו, אחרי שהוא היה טוב במשחק הגביע נגד אפולה אפולה, גם היה טוב במשחקי הליגה. אז אתה יודע, לפעמים גול אחד מחזיר ביטחון, אז אני חושב שהם רוצים להחזיר דרך המשחק הקל הזה נגד אפולה, להחזיר לאחר אל את הביטחון.
אז ביתר נגד אפולה, זה קורה ב-7:30, כן. מכבי תל אביב, מכבי פתח תקווה, מכבי תל אביב, זה קורה ב-8, ובסדר, מה שנקרא...
מכבי תל אביב קיבלה היום סתירה משפטית עם הסיפור של פרטיק ון לובן.
כן.
שחויבה לשלם 500,000 יורו.
מה הם חשבו?
הם חשבו, תשמע, לפי האירועים למיניהם שהם הגישו, חשבו שהם לא צריכים לשלם לו את הכסף הזה. הוא ניסה לאורך לתקופה ארוכה עם עורך דין ניר ענבר, הוא ניסה להגיע איתם, להגיע לאיזושהי פשרה או משהו כזה, אבל לא הצליחו, ואז הוא טבע אותם, ועכשיו יש להם משהו כמו חודש להחזיר תשובה לקס, לבית הדין העליון הבינלאומי, שאני לא בטוח שקבל את זה, כי הם פשוט ניצחו על ידי כל הערכאות עד עכשיו, וזו חתיכת מכה עוד פעם, אולי כלכלית למיץ' גולדר זה לא זה, אבל גם תדמיתית למכה בתל אביב, וגם הסכום הזה הוא חתיכת סכום, שמראה על התנהלות בעיקר.
כן, אבל למכבי...
מה זה התנהלות? הוא נתן עונה, חצי עונה טובה, וקיבל מה שמגיע לו. לא, אני אומר, הסכום, הוא לא... הבן אדם מוכיח את עצמו מעל ומעבר.
במועדון יש כסף, עשו גם הכנסות מהקונפרנס ליג בשנים האחרונות, גם מכרו קצת, זה לא שהם בגירה...
הם צריכים קונפרנס ליג?
מי? מכבי?
יש למיצ'י...
לא, אבל עזוב, אני לא יודע, הוא לא צריך למכור חדר בבית, להכניס שבחים.
נכון.
אוקיי? הוא יכול מקום העסק, אל תדאג.
לא, גם יש לך את הסיפור של הפרפלי, ואתה צריך להביא כמה שתי הכנסות חיתוניות.
מה קורה עם זה, הפועל עברה בוועדה, בקומיסריה?
הכל ברגעים אלה בזום, קוף.
הבזומים?
ב6:30 זה התחיל.
כן, יפה.
תעבור, תשמע, מחר כבר יש סוג של מסיבת עיתונאים כזו.
הכי טוב.
אבא של עמרי אלטמן, דן אלטמן, הוא העורדים של האמריקאים. אז מחר ברמת החייל, אם אתה רוצה, אני אזמין אותך יחד איתנו, מסיבת עיתונאים עם דויד מינסטר.
אני, מאז שמסיבת עיתונאים נקראת מסיבה, אין לי מה לעשות שם, אתה יודע. אגב, יש לי איסור, יש לי איסור ללכת למסיבות, מחשש לי, אתה יודע.
אני ראיתי אותך בקזן איתי, באחת מהם.
אתה הבין, אבל אני לא פשוט זה, אלה היו שנים אחרות.
מה קרה לך? נכנס אדר.
מרבין?
מרבין?
זה לא חודש טוב.
מרבין במסיבות עיתונאים.
אני מרבין רק באדר ב'.
רק
אני לא אגב,
יש לך אדר ב' השנה.
יש גם אדר ב'?
כן, השנה.
לא, לא, אין.
כמה ימים?
היה לפני שנה או שנתיים.
כמה ימים אתה מבלבל? בפברואר היה 29 ימים.
לא, לא. אני אומר לך, נו, אני נולדתי באי באדר. נו, מה אתה אומר לי? לא.
אתה נולדת בזן בתמוז.
לא, אני אומר, אלי שר אומר לי מתי נולדתי.
רק אוף, רק לגבי זה, רק אני דייק להגיד לך, שמחר הוא הולך למסור הודעה, תצעיר, להסביר את כל הדברים, והדגיש מראש לעיתונאים, אין שאלות.
כן, אם אין שאלות, למה אתה הולך? מה אתה צריך עוד צופה?
יש אוכל.
לא, יותר מזה אסור לעבור את זה בלייב. למה אני הולך? כי אני מכבד את הבן אדם שמגיע לפול תל אביב.
תגיד לי רגע, יש גם מחר שיבושים, יום שיבושים כזה?
לא,
אין אפשר היה להגיע לרמת חיים.
אין?
חוויתי היום, נסעתי ליוסי
עדיאס. חוויתי גם אני, בלי עין הרע.
חטפתי סטירות על ימין ועל
שמאל. מה, בדרך חזרה חטפת סטירות.
כן.
יפה, אני בדרך אליו חטפתי סטירות.
כי אתה לא מכיר את הקיצורים, את הסמטאות בגבעתם.
מה, כאיזה קיצור? נסענו בין כניסה, אריאל, מה אתה מדבר? בחייך.
יש לי דודה שגרה בפועלי הרכבת.
אוה.
לא, פועלי הרכבת זה ברמת גן, זה מעבר לגבול.
לא נכון, לא נכון. מה פתאום גבעתיים?
על הגבול.
מה פתאום? בית ספר עמים, הגבול זה מודיעין.
אתה יודע מה הגבול הכי ארוך במזרח התיכון?
נו.
גבול רמת גן גבעתיים.
הבנתי. בסדר. צנצי, יהיה בסדר, הוא נותן הודעה, ביבי נותן ב-8:10 הודעה, כולם נותנים הודעה לעיתונות, בוא נתקשיב.
פועלי הרכבת זה ויו ואיקנו.
העיתונות, תאמין לי, הפכה מה שנקרא לפרי האתנן, נותנים הודעות.
לא יזרקו חברים מון אלה מחר בדרך לאיזשהו מקום.
אין, מבזבזים אותו בהפגנות. אתה יודע, היה רימון אלם, היה רימון אלם בנתניה, אתה אומר לי, חשבתי, מה זה כדורגל? זורקים רימון אלם גם בהפגנות.
בן גביר אומר, שמאל, מחאות, רק על הרצפה. בחווארה,
אולי נקים קבוצה של, אולי נקים קבוצה של אנרכיסטים בליגת על.
יאללה.
הפועל אנרכיסטים.
בוא נקרא לעצמנו הפועל אנרכיסט.
יש הפועל עודפים? יהיה גם
הפועל אנרכיסט. ארי, אנחנו בסכנת ירידה, גם כדורגל, גם כדוריד ירדנו, סכנת ירידה בכדורסל לליגה השלישית.
שמעתי.
וגם בכדורגל עוד לא ניצל.
כן.
הבנת? במשקולות דרך אגב, אנחנו לא רואים. צנצי, תודה.
תודה לכם.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אותו דברים. נפתח משחקם, המשחק של ביתר ירושלים מול הפועל אפולה.
אפולה תוקפים גלים גלים.
גלים גלים כאן. נדב זילברשטיין, מאמן זמני של נבחרת ישראל בכדורסל, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
הלאה.
סיימנו קמפיין די מזעזע לטעמי במוקדמות אליפות העולם, במאזן 4 ניצחונות, 8 הפסדים, אתה ליבית את הקמפיינים, גם את הקטע של היורו, מה קרה לנו?
קודם כל אלו שני קמפיינים נפרדים, וצריך להתייחס אליהם בנפרד. במוקדמות אליפות העולם, אני חושב שעיקר האכזבה נובעת מזה שהיינו שם, היינו שם בכל המשחקים, והפסדנו 3-4 משחקים צמודים שיכולנו לנצח, והיו שמים אותנו במקום אחר, ועל זה אולי עיקר האכזבה. לגבי היורובסקט, אני חושב שאנחנו במובן מסוים סוג של קורבן של הציפיות של עצמנו, אנחנו צריכים ללמוד אולי קצת יותר לשתוק וקצת יותר לעשות. היא עובדתית, אני חושב שבה 4-5 אליפויות אירופה האחרונות, עלינו מהבית המוקדם פעם אחת, אם אני זוכר נכון, אז רוצים לעבוד יותר קשה, לדבר קצת פחות.
אבל לא נראינו כל כך רע, רק ניצחון אחד, אתה יודע, ביורו, ושני ניצחונות, סליחה, שני ניצחונות, אבל הגענו למצב שבאמת כל החיבור הזה בין השחקני הליגה הישראלית, לבין השחקנים ששחקים בחול, גם בחירת השחקנים לטעמי הייתה, התבררה כטעות בחלק
מי,
מה...
את מי היית בוחר?
במקום, בפנים הייתי מכניס את ג'ורדי, כי צריך מי שהתברר שהוא יותר מן החוץ, אני גם רואה אותו ביורוליג.
אמרת
הייתי,
בפנים?
לא, את גבי צ'צ'שווילי, קודם כל, הוא היה עושה הרבה יותר מאשר השחקני הפנים.
לא יודע, הוא שיחק עכשיו, לא ראיתי שהוא היה כזה גדול.
בסדר, אבל הוא עשה, בוא נאמר, בטורניר, הוא היה עושה יותר מאשר ג'ק כהן, שאני לא רואה את
ה... אתה חושב שאם גבי צ'צ'שווילי היינו מנצחים את...
לא יודע אם היינו מנצחים, אבל בוא נאמר שעשו לנו בצבע, בכל המשחקים, בוא נשאל את נדב. הוא היה שם, זה היה פשוט שערוריה. הגיעו לטבעת כמו בקצן.
קודם כל אני חושב שזה קצת מוקצן. נבחרת ישראל ברמה כוללת נמצאת במקום 16-20 באירופה, אולי בטורנירים קצת יותר גדולים מקום 12, יש משהו כמו 8 נבחרות שהן by far יותר טובות.
כן.
אני לא חושב ששחקן כזה או אחר, או בדיעבד להיות חכם ששחקן כזה או אחר היה עושה את ה ההבדל זה קל. אני יכול להגיד דבר אחד לגבי ההכנות, ואני חושב שמוטי דניאל מנהל הנבחרת אמר את זה באיזשהו רעיון. היה לנו איזשהו רצון לבוא לקראת שחקנים שעברו עונה ארוכה. ההכנה שלנו התחילה סביב ה-28 ביולי, והיו שחקנים כמו דני, כתוצאה מאילוצי NBA שבא ב-4 לאוגוסט, זוצמן ותמיר שבאו ב-7 או ב-8 לאוגוסט, וג'ון דיסי שהזכרת שבא ב-10 לאוגוסט כתוצאה מאילוצים משפחתיים, ודני שלא היה חלק אינטגרלי מהנבחרת הזאת שרצה המון זמן ביחד.
וגם היה חולה.
נסענו לגיאורגיה והפסיד עוד שבוע ימים.
אז ככה שדברים של חיבור ודברים של תאום,
אבל גם משחקי האימון, גם משחקי האימון, אני זוכר את מכללת יובורן ואני זוכר את רומניה, לא הייתה שם באמת תחנה כפי שידענו בעבר.
זה נכון, היה לנו טורניר גדול מאוד ביוון שהיינו סגורים ואמורים לנסוע אליו עם יוון, טורקיה, והפולנים שהיו איתנו באותו בית פשוט לקחו לנו את המקום, וזה היה די מאוחר. נבחרת ישראל לשחק משחקי אימון באירופה זה לא עניין פשוט, אנשים לא סוסים לאגף אותנו, וכל הלוגיסטיקה שכרוכה בכך. וכן, אני חושב שברמה הזאת, כל מה שקשור במשחקי אימון, בדיעבד, אם היינו משחקים במשחקי אימון ברמה קצת יותר גבוהה, אולי זה היה עוזר לנו.
טוב, הסתיימה ועדת החקירה, עכשיו אני חייב להגיד לך שאני ראיתי את הנבחרת בשני המשחקים השבוע, נהניתי מכל דקה, עשית עבודה נהדרת, ואתה חייב להיות בצוות המקצועי מכאן והלאה, אני חושב גם דרור כהן, ואני לא חושב שלמשל נתת לנועם יעקב, לא רק בשביל, בוא נגיד, לא סיכנת את הג'וב שלך בזה, ואני לא יודע אם היו לו מחליפים, אבל יירשם תמיד שאת הפריצה שלו הוא עשה בשבוע הזה.
קודם כל תודה. היה חשוב לנו מאוד, בעיקר בגלל, אני מחבר את זה למה שרון דיבר מקודם, שהשיח על הנבחרת הפך להיות, אני חושב בהגזמה, קצת שלילי. היה חשוב לנו מאוד להפוך את הסיטואציה, וכשיתחילו לדבר עלינו קצת יותר בחיוב, וכדי לעשות את זה, אז היינו חייבים להחזיר קצת מהרוח של הנבחרת, מה-DNA של הנבחרת, שאנחנו יודעים איך יכולה לשחק, אם זה בכל מה שקשור בלהילחם, ולשים הכל במגרש, לנסות לשחק קצת יותר מהר.
אבל אתה יודע, אני אגיד לך למה השיח הפך להיות שלילי. אני אקבל את מה שאתה אומר, שאנחנו
מקומות... לא, לא,
אני לוקח מה שאתה אומר דה פקטו, אבל אני אומר, אם אתה באמת, ואתה איש מקצוע, ועובד בנבחרת לא מעט זמן, ואתה אומר שאנחנו מדורגים מקומות 16-20, אני לרגע לא מתווכח
איתך באירופה. אתה זוכר את הכישלון בגרנובל?
סליחה.
איזה מקום סיימנו?
לא, דרכו עליך.
איזה מקום?
דרכו עליך שם.
איזה מקום?
דרכו עליך.
שביעי.
כן, דרכו עליך. דרכו עליך.
הלאה, הלאה.
דרכו עליך. אבל אתה עובד במבחן הזמן, זה יפה. הלאה,
תתקדם.
אבל אם אתה מקומות 16-20, מדוע איגוד הכדורסל, אתה יודע, מדבר על מאמן שכאילו בא לקחתנו להיות אלופי אירופה. אתה יודע שזה באמת, אני מסכים מה שאתה אומר. ולמה לא אותו כוח מקומי שיש כאן, אתה יודע שבאמת יכול להצליח, בוא נאמר, כמו מאמן זר, או הרבה יותר.
ואני ארחיב את השאלה, האם אתה תהיה עוזר של כל מאמן שיתמנה.
זה לא הוא קובע.
קודם כל, אני אענה על החלק הראשון. אני חושב שיש לנו שחקנים מצוינים, הרבה מהם הולכים לשחק עכשיו בחוץ באירופה בקבוצות יורוליג, שזה גם קצת באוכרנו בכל מה שקשור בחלונות, כי אם נשווה את הקמפיין הקודם שתמיר ואולי יובל שלא עשה הרבה משחקים בנבחרת, ובטח רומן ואחרים לא סיכו בקבוצות יורוליג, אז היה לנו יותר פשוט. היום אין לנו את זה, ואנחנו צריכים להרחיב את הבסיס, להרחיב את הפול של השחקנים שיכול לשחק בחלונות, ואני מקווה שהחלון הזה קצת עזר לזה, וזה אולי יוכל לעזור לנו מאוד בקמפיין הבא. זה אחד. שתיים, אני חוזר עוד פעם למה שאמרתי, אני באופן אישי, לאורך כל הקריירה, עדיף לשתוק ולעשות. אני חושב שדיבורים, לא, עדיף שלא, עדיף לעשות. דבר נוסף, אני חושב שהנבחרת הזאת ספציפית, המטרה שלה והבשלות שלה, של רוב השחקנים, צריך להיבחן ב-2025, כי אז תמיר וים וזמן ודני יהיו בסיים לגבי אישי. מה שיחליטו בכיף בשבילי לעבוד בנבחרת ישראל, זו זכות גדולה בכל תפקיד שזה לא יהיה, ואני
אעשה את זה שיהיה רק בהצלחה. נדב, המון תודה.
תודה, בהצלחה.
ביתר ירושלים עולה ליתרון 1-0, שער של בר כהן בדקה ה-11. היריבה היא כמובן אפולה. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב. הלאה. ג'יס פונטן, הלך לעולמו היום בגיל 89, הוא מלך השערים עם 13 שערים במונדיאל, מהמונדיאל ב-58, ובונה, הוא משך יפה.
מלך השערים בטורניר אחד זה בשיא שכנראה לא ישבר, 13 גולים בשישה משחקים, שלישיות, רביעיות, ברביעה נגד גרמניה שהייתה אלופת העולם היוצאת משחק על מקום שלישי, 30 גולים ב-21 משחקי נבחרת בסך הכל, זה מספרים שהיום מבחינת ממוצעים הם בלתי נתפסים, ואגב הוא היה מלך השערים הכללי של המונדיאלים למרות שהשחק רק בטורניר אחד עד גרד מולר ששבר את השיא שלו, שהיה צריך לעשות את זה בשני מונדיאלים ואחרי זה כמובן רונלדו וקלוזה, שחקן עצום שבגלל שזה היה כל כך מזמן ובגלל שהוא צרפתי וכולי לא כל כך זכה לכבוד שמגיע לו, נגיד את זה ככה. אגב, נולד במרוקו, ותחת שמרוקו הייתה קולוניה צרפתית, והתחיל בכלל לשחק בקזבלנק, זאת אומרת, אם הוא היה נולד היום, יכול להיות שהוא היה משחק במונדיאל האחרון, במדי מרוקו, נגד צרפת, ונפגשו בחצי הגמר, אבל כן, אחד מאחרוני הנפילים של הדור שלפני הדור הקודם, נקרא לזה.
תשמע, ב-58 הייתי בן 9, וטלוויזיה, ואתה לא היית, וטלוויזיה כמובן עוד לא הייתה, וכל 4 שנים היו חוזרים לי, כמו באגדה של פסח, על אגדה ז'יס פונטן.
כן, אבל בצדק.
100%.
מה שהוא עשה שם זה באמת דברים מדהימים, ואתה יודע, הרבה אנשים שמעתי היום יותר מבן אדם אחד או שניים, וגם לא צעירים, שאומרים, מה, הוא עוד חי? בכלל, אתה יודע, אפילו לא ידעו אם זו את זה. זה היה נשמע להם שפונטן, כאילו זה...
אני מאחל לכולנו להגיע לגיל הזה.
גם נכון, גם נכון.
ולהבקיע 13 שערים במודל.
זה בתור ילדים, זה כבר לא יקרה. זה כבר לא יקרה, אבל נגיד שהכרנו אותו.
כן.
לא הכרנו, ששמענו עליו.
נכון.
גם אריה לא הכיר אותו עד עכשיו, עזוב אותך, נו. עוזי, אין כמוך. אני עוקב אחריך בטוויטר, אתה כותב דברים נפלאים, באמת, לאו דווקא על ספורט. תעקוב אחר אברי, הוא כותב דברים על אפריקה, ועל מקומות שאתה אשכרה, אתה יודע, אתה יושב ולומד אותם אולי בלימודי גיאוגרפיה
באוניברסיטה. אתה לא תאמין, אבל אני מנוי על הארץ.
בטוויטר אני אומר לך.
טוב.
הוא מרגיז אותי, בונה, זה לא להאמין, הוא מנוי על הארץ. אתה מנוי, למה? לתת זה לכלב?
על דמרקר, אז טוב, נותנים לי גם הארץ.
בסדר, אז תקרא גם דברים אחרים, לא רק דמרקר. עוזי, תודה.
להתראות.
אנחנו עכשיו עם שר פנסטר והדיווחים, לאחר מכן פרסומות. 1-0 יתרון לביתר ירושלים על הפועל אפולה.
ואפולה עדיין תוקפים?
גלים. כבר באים. 1-1 בין ביתר ירושלים להפועל אפולה.
טיל של שוקרון
משווה. כרגע התוצאה היא 5-1 בשני המשחקים. עידו גור, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב. בוא נתחיל עם דני. וושינגטון מנצחת באטלנטה 119-116. הוא מסיים עם 13 ריבאונדים ו4 נקודות.
כן, 4 נקודות, 2-9 מהשדה, לקח רק זריקה אחת במחצית השנייה.
למה ככה?
למה ככה?
ראיתי שאתמול... שברדלי ביל להט בתקציר, אבל למה כל כך
כן, צד? כן, תראה, בדרך כלל שאתה זורק הרבה, אז אתה גם קולה הרבה. עכשיו, ספציפית ברדלי ביל אתמול היה באמת במשחק טוב, ועם ציון עתי של 37 נקודות, גם עשר 7 אסיסטים, קוזמה, גם היה באזורים של 30 נקודות, אבל עשה את זה מ-26-27 זריקות. השניים האלה לקחו כמעט 60 מ-98 זריקות של הקבוצה. שזה הרבה. עכשיו, לצורך העניין, דני, עם 9 זריקות שלו, היה מקום שלישי ברשימה אחרי שניהם. אז קיבלנו כדורסל אחר, אתמול, עכשיו זה מה שיפה בוושינגטון, או מה שלא יפה בה, תבחרו איך להסתכל על זה, שאם משחקים כדורסל בלי איזושהי תבנית, בלי איזושהי מסגרת, לפעמים אנחנו רואים משחק קבוצתי קצת זורם ושוטף, בדרך כלל אנחנו רואים משחק כזה סוליסטי, מלאכי בידוד, וברדלי ביל וקוזמה אתמול עשו את זה, ואני אגיד לכם משהו, אני לא יודע איך הם בזכות המשחק הזה, עד עכשיו אני לא הצלחתי להבין, כי הם פיגרו ברוב שלביו, ואטלנטה לא יודע מה קרה להם שם.
מילווקי עם יאניס שעושה באמת מה שהוא רוצה, ודווקא בלי כל כך הרבה סלי שלוש, 118-104. בברוקלין.
מילווקי עם 15 ניצחונות רצופים, עדיין הרצף הארוך ביותר שהיה העונה ב-NBA, והיא מתחילה לברוח קצת, למרות שהיא רק עלתה למקום הראשון אחרי ההפסד של בוסטון לניקס של שום, אבל איך שהיא נראית, הכל מתחבר לה, קריס מידלטון עולה מהספסל, הפציעה שלו בדיעבד עזרה לשחקנים אחרים לקבל יותר דקות ויותר קרדיט בקבוצה, ואם זה בובי פורטיס, ואם זה פט קונטון, וכמובן ג'רולדה, אנחנו צריכים להתייחס לג'רולדה כבר כמו לכוכב, כי הוא באמת כוכב, כי היום השחקן הזה, כשאנחנו מסתכלים על כל הפוינט גרדים בליגה, אז נכון שיש לא מעט שהם הרבה יותר טובים ממנו בהתקפה, אבל בצד ההגנתי אין בכלל תחרות, הוא הפוינט גרד שומר הכי טוב בפער של המקום השני במרחק של מאות קילומטרים בערך, והוא גם שחקן התקפה טוב, אנחנו רואים את זה עכשיו, הוא פשוט, אתה יודע,
יש לנו, בוא נרוץ הלאה, יש לנו הרבה משחקים, מעט דקות.
תן לדנבר אולי, יוקיץ'.
תכף נגיע, ממפיס מנצחת את הלייקרס 121-109, לברון הגיע עם הקביים, הוא לא יכול לעזור עם הקביים, ככה זה נגמר.
כן, וחבל לראות את הלייקרס ככה, עם הפציעה הזאת של לברון, כנראה סיימו את העונה אפילו מחוץ לפליין, למרות שהם נתנו פייט אתמול, הם הובילו במחצית הראשונה, רק שממפיס קלה 46 נקודות בחצי הראשון, ואז 47 ברבע השלישי, כשג'ה מורנט היה במחצית אחת שהייתה חושך לגמרי, וברבע השלישי כבר התהפך גם לו וגם לממפיס הכל, והקריזיס עדיין במקום השני במערב, הלייקרס עכשיו עם הפציעה של לברון, אני לא חושב שהם יעשו טופ 10, אולי הם ישתחלו שם למקום העשירי, אבל גם, יהיה להם משחק פיין, גג אחד, יפסידו וזה יגמר.
עוד פעם, דנבר 133, יוסטון 112, אתה יודע, יוקיץ' עם...
עזוב, לא כוחות.
לא כוחות, אבל תזכיר שהוא כבר עם השישי בהיסטוריה, עם כמות הטריפל דאבל.
אני חושב שמה שניקולה יוקיץ' הוכיח בחודש האחרון, זה שאם חשבנו בתחילת העונה... שג'ייסון טייטום אולי ילך להיות MVP, שיאני, שדורנט לפרקים, אין תחרות, זה סגור ונעול, ויוקיץ' הולך להיות הראשון מאז דארי בר, שזוכה 3 פעמים ברציפות בתואר, ואתם יודעים מה, זה הכי מוצדק שהיה.
דאלאס במאזן 5, מאז שקיירי הגיע, עם יוקיץ' מפסידה בבית 122-124 לאינדיאנה.
כן, הפסד שלא היה צריך לבוא, אבל מה אני אגיד לכם, הדברים לא מתחברים. וקיירי ולוקה ביחד במאזן 1-4 כשהם משחקים אחד עם השני, ואני חושב שהטרייד הזה לאט לאט מתגלה כמשהו לא מוצלח.
אל תיקח את זה קשה.
אני לא לוקח את זה קשה, אני זורם עם הכל, ארי, אתה מכיר אותי כבר. אני, כל עוד יש קבוצות שמנצחות, אז אני לא בוכה לקבוצות שמפסידות.
כן. גולדן סטייט מנצחת 123.
יש לנו פחות מדקה.
105 את פורטלנד שכבר הובילה במעל 20
נקודות. נגיד על גולדן סטייט שהיא מרימה את הראש מעל המים ומחזיקה מעמד יפה יחסית לאיך שהיא פתחה את העונה בתקופה הזאת בלי סטף, יהיה בסדר, כנראה. בכל מה שקשור לפלייאוף, כן? אני לא יודע אם להגן על התואר זה בכלל אופציה השנה, אבל אולי כן חצי גמר מעמד.
תסביר לי רק איך יוטה מפסידה בבית לסן אנטוניו שעם 20 הפסדים רצופים.
16 הפסדים רצופים, כי הם עשו ג'סטה לגרק פופוביץ', לא רצו שיתגלגל למחוזות של 20 הפסדים רצופים, CA כל הזמנים ב-NBA וכאלה.
בוא נה, זה סן אנטוניו, לא חווארה.
בסדר.
חזקים ובריאים.
עידו, המון המון תודה. אז אחת אחת...
אין חסימות, אחת אחת, אפולה
ביתה. דקה 26, עיצרו את נשימתכם, 8:10, זה עוד 13 דקות, ביבי יעלה לדבר, אני במקומכם, מחפש איזה אירוע ספורט.